אוקיי, אני רוצה עכשיו להתחיל מהלך דומה לזה שעשיתי בשיעורים האחרונים. דיברתי על הראייה מן האפיסטמולוגיה, ואני אזכיר את זה כי אני צריך את זה בתור רקע לראייה הבאה, זאת ראייה מן המוסר, כי המבנה שלהם הוא אותו מבנה. שתיהן ראיות, מה שקראתי, תיאולוגיות ולא פילוסופיות. כי כמובן תיאולוגיה לא, אין פה הכוונה לזה שאנחנו עוסקים בתחום התיאולוגיה, זו לא שאלה של תוכן, זו שאלה של מבנה. זאת אומרת, דיברתי, כן, הבדיחה שהזכרתי על זה שהפילוסוף לוקח הנחות וגוזר מהן מסקנות, והתיאולוג לוקח מסקנות וגוזר מהן הנחות. זאת אומרת, אתה מחפש את ההנחות שיובילו אותך אל המסקנה שאליה אתה רוצה להגיע, כן, שיש אלוקים, אוקיי? אז במובן הזה, כל המשפחת הראיות שאני מדבר עליהן עכשיו, הן ראיות תיאולוגיות. הן ראיות שהולכות מהמסקנה אל ההנחות, והסברתי למה בעיניי אין עם זה שום בעיה, זאת לא ביקורת, זאת בדיחה שנשמעת נחמד, אבל אין בה שום ביקורת. הרבה מהטיעונים הפילוסופיים הם בעצם בעלי מבנה של לוגיקה תיאולוגית, ולא לוגיקה פילוסופית. אז איך זה היה בנוי בראייה מן האפיסטמולוגיה? בעצם הטענה הייתה שאני מאמין שהאפיסטמולוגיה שלי אמינה. זאת נקודת המוצא. כי בהסתכלות הפילוסופית, אנחנו שואלים בעצם, האם האפיסטמולוגיה שלנו אמינה? נכון? פילוסוף שואל, האם אני יכול להאמין לעיניים שלי, למחשבה שלי, להכללות שלי, לא משנה, לכל הכלים הקוגניטיביים, שיש לנו. ואז הוא מחפש, האם הוא יכול להאמין, לא יכול להאמין, טיעונים לפה, טיעונים לשם, אתה יכול להיות ספקן, אתה יכול להיות לא ספקן, כל מיני דברים כאלה. זה המהלך הפילוסופי. המהלך התיאולוגי הולך הפוך. אני מאמין לכלים שלי. נקודה. עכשיו אני שואל את עצמי, אוקיי, אני מסתכל אחורה, מה יכול להצדיק את האמון הזה? אני אומר, רק אלוקים. אוקיי? לא אכנס לפרטים, אני רק רוצה לחזור על המבנה. כן? רק אלוקים. מה זאת אומרת רק אלוקים? אוקיי, אז אל תקבל את אלוקים ואל תאמין לכלים שלך. לא, ההנחה שלי זה שהכלים שלי הם אמינים. ולכן ברור שבמובלע אני גם מאמין באלוקים. עכשיו יכול להיות שאני טועה, ויכול להיות שאין אלוקים ולכן גם הכלים שלי באמת לא אמינים. הראיה הזאת לא מוכיחה לא שיש אלוקים ולא שהכלים שלי אמינים. הראיה אומרת, אם אתה חושב שהם אמינים, אז במובלע אתה בעצם אדם מאמין. זאת הטענה. גיליתי לך מי אתה. לא אמרתי שאתה צודק, אבל יכול שאתה טועה. אבל קודם כל, דע לך שזה אתה. זאת אומרת, אני נותן לך אמצעי עזר כדי לבדוק, לעשות self-diagnostics, כן? זאת אומרת, לבדוק את עצמך מה העמדות הפנימיות שלך, כי לא תמיד האדם מודע להנחות הפנימיות שלו. ולכן, דרך כל מיני אינדיקטורים, אני יכול לעזור לאדם לגלות מה ההנחות הפנימיות שלו, אוקיי? ובמובן הזה, באמת זאת ראייה, מה שקראתי, תיאולוגית, כי היא הולכת מהמסקנה, הכלים האפיסטמיים שלי הם אמינים, אלא הנחה שיש אלוקים. בדרך כלל אני אומר, יש אלוקים, הוא ברא לי את הכלים, לכן הכלים הם אמינים. נכון? ככה בדרך כלל הולכים. אוקיי? אני אומר, לא, אני הולך הפוך. הכלים קודם כל הם אמינים. כי זה מה שאני חושב. שאלת עצמי, רגע, אבל אם אין אלוקים, אז הם לא יכולים להיות אמינים. כנראה שאני מניח במובלע שיש אלוקים. אני הולך אחורה מהמסקנה אל ההנחות שנמצאות אי שם במעמקי החשיבה שלי. בסדר? לכן במובן הזה זאת ראייה תיאולוגית ולא ראייה פילוסופית, ודיברנו על זה שזה בעצם מתקפה דורשית, כן, שאפשר ללכת בניסוח התיאולוגי, בניסוח הפילוסופי, אבל איכשהו אתה תוקף משני צדדים. אז זה הכל, אני לא אחזור לזה שוב. מה שאני רוצה לעשות עכשיו, זה לעשות בדיוק את אותו מהלך, אבל הפעם הוא לא בנוי על האמון שלי בכלים ההכרתיים, החשיבתיים שלי, באפיסטמולוגיה, אלא במוסר. הטענה היא, יש תוקף למוסר. אם יש תוקף למוסר, חייב להיות שיש אלוקים. כי בלי אלוקים אין תוקף למוסר. כרגע אני עושה את זה ממש סכמטית, אני אפרט, אני רוצה להראות לכם את האנלוגיה, זאת אומרת, כדי שהמסגרת של הדיון תהיה ברורה. אתם מבינים, עוד פעם, אפשר להגיד, בניסוח הפילוסופי אומרים, יש אלוקים, הוא ציווה על המוסר, אז כנראה יש מוסר. נכון? זה הניסוח הרגיל, מההנחות אל המסקנה. אומר, לא, אני הולך בניסוח תיאולוגי. אומר, אם אני מניח שישנו מוסר תקף, אז בהכרח שבעצם אני מאמין מובלע. זה יכול להיות שאין אלוקים והמוסר באמת לא תקף, אני טועה לכל אורך הדרך. את זה הראיה לא עושה. מה שהיא כן עושה זה לעשות קשר. להגיד, אם אתה חושב שיש מוסר תקף, אז אתה מאמין. יכול להיות סמוי, יכול להיות שאתה לא מודע, ואתה מאמין. אתה יכול להגיד, אוקיי, הבנתי את הקשר, אז אני חוזר בי, אני לא מאמין, וגם אין מוסר תקף. מה? לא, לא, אל תכניס אותי לשם, אנחנו עוד נגיע, עוד נגיע, עוד נגיע. אני עשיתי עכשיו, קפצתי לסוף, רק כדי להראות שהמבנה של הטיעון פה דומה למבנה של הטיעון מן האפיסטמולוגיה, לכן אני עושה זה כהמשך, אוקיי? אני עכשיו אפרט אותו בצורה הרבה יותר מפורטת, אבל קודם כל, רק שתראו את מהלך הדיון, אוקיי? שזה ממש אותו דבר. עכשיו, יש, מי שרוצה יכול לראות, היה פעם דיבייט בתל אביב שלי עם פרופסור דוד אנוך מהאוניברסיטה העברית, בדיוק על הנקודה הזאת. זאת אומרת, הוא עוסק בפילוסופיה של האתיקה ושל המוסר, ושל המשפט וכדומה, והוא במשותף איתי ריאליסט מוסרי, זאת אומרת, הוא חושב שהמוסר זה אוסף של עובדות אובייקטיביות, אפרופו ההערה שלך מקודם, ודווקא בגלל זה היה טעם לנהל את הדיון, כי אם לא, אז אין מה לנהל את הדיון, כמו שאנחנו נראה בהמשך. ואז הטענה, השאלה שבה עסקנו הייתה, אוקיי, אם על זה אנחנו מסכימים, האם זה אומר, האם צריך להניח ברקע שיש אלוקים? הוא טען שלא, ואני טענתי שכן. אוקיי, זה בעצם היה המוקד של הדיון. הרבה מהדיון הלך דווקא לחלק הראשון, על הריאליזם האתי שעליו הסכמנו. מעט הלך בעצם על המחלוקת בינינו, האם זה מצריך גם אמונה באלוקים ברקע, אני חושב שזה יכול להיות מעניין, יש גם כתבתי באתר שלי שני טורים די ארוכים, שבעקבות הדיבייט הזה, להציג את הדברים בצורה יותר סיסטמטית, כי בדיבייט אתה עונה לשאלות, אין לך כל כך אפשרות להציג את הדברים בצורה מובנית. זה טורים 456 ו-457 באתר שלי, אז אפשר לראות שם בעצם את המוקד הפילוסופי של הדיון, אבל אני פה אזקק לכל מיני הקדמות שחלקן לא מופיעות שם, רק מוזכרות בקצרה. אז ככה, הטענה שאותה אני רוצה לטעון, אני רוצה לסלק כל מיני טענות דומות מהשולחן, להסביר למה אותן אני לא טועה. אני לא מתכוון לטעון שבלי אלוקים לא תיתכן התנהגות מוסרית. זאת אומרת, שאדם לא מאמין לא יכול להיות אדם שמתנהג באופן מוסרי. זאת לא הטענה שלי. אוקיי? להפך, אני חושב שאני לפחות לא רואה הבדל מובהק בין אנשים מאמינים ואנשים לא מאמינים, בשאלת מידת המוסריות של ההתנהגות שלהם. אוקיי? זאת לא הנקודה. הרבה פעמים בעלי המוסר נוהגים להביא, כי אני מן אלוהים במקום הזה והרגוני, על דבר אשתי. אז אומרים, אתה רואים, אם אין אלוקים, אז זורגים אחד את השני. זאת אומרת, אז אין מוסר. אני לא מתכוון לטענה הזאת, אני גם לא מאמין בה. זאת אומרת, לא רק שאני לא דן בה, אני לא מאמין בה. אני לא חושב שזה נכון. יותר מזה, אני גם לא מתכוון לאלוקים בתור הערב למוסר. זאת אומרת, הוא יוודא את ההתנהגות המוסרית, כי אני יודע שאני אקבל עונש אם אני לא אתנהג באופן מוסרי. לכן אמונה באלוקים היא תנאי להתנהגות מוסרית, כי אחרת אין את יראת העונש, אין מה שיגרום לבן אדם, הוא יוודא שהבן אדם מתנהג באופן מוסרי. גם את זה אני לא טוען, זה דומה לטענה הקודמת, גם את זה אני לא טוען, קודם כל כי עובדתית זה לא נכון, לא נכון משני הצדדים. זה לא נכון כי עובדה שאנשים שלא מאמינים באלוקים גם הם מתנהגים מוסרית, מה שאמרתי קודם, וזה לא נכון גם בגלל שאנשים שכן מאמינים באלוקים לא מתנהגים מוסרית. אני חושב שהיום לא צריך מילה להוסיף על הטענה הזאת, בימים האלה. אני אומר לי שהם מצטיינים בהתנהגות לא מוסרית, אלה שמאמינים באלוקים. אז אלה שתי טענות שאני לא טוען. מה אני כן רוצה לטעון? אני רוצה לטעון שבלי אלוקים אין תוקף לנורמות המוסריות. זו טענה היפותטית, תיאורטית, פילוסופית. אני לא טוען שום דבר על איך שנראה העולם. האם אנשים מתנהגים טוב או מתנהגים לא טוב. זה לא מעניין, זה טענה, לא מעניין. יכול להיות, זה כן מעניין, אבל לא זה מה שאני טוען. אני גם לא חושב שזה נכון שאלוקים יביא לעולם שמתנהל, אמונה באלוקים, תביא לעולם שמתנהל יותר מוסרית, אוקיי? אני כן טוען שבלי אלוקים אין אפשרות לתת תוקף לנורמות המוסריות. פילוסופית, זה לא נכון, אין. אתה לא יכול לקבל שהנורמה המוסרית יש לה תוקף אם אין ברקע אלוקים, אמונה באלוקים. זאת הטענה שלי. אז איך אני מסביר את זה שאנשים בכל זאת מתנהגים באופן מוסרי אם הם לא מאמינים באלוקים? אחד משתיים. או שהם מתנהגים ככה כי נחמד להם להתנהג ככה. לא בגלל שיש תוקף לנורמות המוסריות, אלא כי הם מרגישים נעים או נחמד, או לא יודע, להתנהג באופן מוסרי. לבני אדם יש יצר טוב, ובני אדם אוהבים להתנהג בדרך מוסרית. בדרך כלל, היצר הטוב שלנו יותר חזק מהיצר הרע, בניגוד לתדמיות. יש לו יחסי ציבור לא משהו ליצר הטוב. אבל היצר הטוב בסך הכל הוא, מזכיר לי את השירים של הנכדים שלי מהגן, היצר הטוב הוא בסך הכל יצר חזק. מאוד נעים לנו להתנהג טוב. ברוב הפעמים, מי שמוביל אותם זה היצר הטוב, לא היצר הרע. אוקיי? לכן, אז זה הסבר אחד. אנשים אומרים, נכון, אין תוקף לחוקים המוסריים, אבל לא צריך תוקף, אני מתנהג ככה, כי זה מה שנחמד לי, ככה אני מרגיש, ככה אני אוהב. לא צריך שמישהו ינופף בשוט, או יגיד לי, יש עקרונות בעלי תוקף, שאתה חייב לציית להם, לא צריך חייב אותי לציית להם, אני רוצה לעשות את זה. למה אני צריך שוט בשביל להתנהג כך? זה אפשרות אחת. אפשרות שנייה, זה להגיד שאותו בן אדם, נכון, הוא מתנהג באופן מוסרי, אבל הוא לא עקבי. הוא לא עקבי. ברמה הפילוסופית, אם אתה לא מאמין באלוקים, אם אתה אתאיסט, זה לא מתיישב עם התפיסה שיש מוסר תקף. אתה מחזיק בשתי התפיסות האלה, אתה גם לא מאמין באלוקים, ואתה גם חושב שיש נורמות מוסר תקפות. אז אתה לא עקבי. יש אנשים לא עקביים בעולם. קורה. זה לא קושייה לכלום, נכון? יכולים להיות אנשים שטועים בתרגיל חשבון של 3 ועוד 5, הם יגידו לך זה מינוס 17, אוקיי? האם זה פורך את הטענה של 3 ועוד 5 שווה 8? לא, זה רק אומר שהם לא יודעים מתמטיקה, נכון? לכן העובדה שאני מוצא אנשים שלא מאמינים שמתנהגים באופן מוסרי, לא פורכת את הטענה שבלי אמונה באלוקים אין תוקף לנורמות מוסריות. זה פורך את הטענה שאדם מוסרי ולא מאמין באלוקים יכול להיות עקבי. לא, הוא לא יכול להיות עקבי. בסדר, אבל יכול להיות עקבי, זו טענה פילוסופית, זה לא אומר כלום על מה הוא יעשה בחיים. בחיים הוא יכול להתנהג באופן לא עקבי, לשמחתנו אגב, יכול להתנהג לא עקבי ולהתנהג התנהגות מוסרית, למרות שזה לא עקבי. זה מזכיר לי, ראיתי פעם מאמר של מישהי בשם יעל כהן, מהמחלקה לפילוסופיה באוניברסיטה העברית, כבר הרבה שנים, מאמר בעיון. יש כתב עת פילוסופי שיוצא באוניברסיטה העברית, מכון הוגו ברגמן לפילוסופיה, והיא כתבה שם מאמר שמראה שיש דרך להוציא את האמת מכל שקרן. אני פותח סוגריים, סתם זה אנקדוטה שמעניינת שאלתה לי. יש כלי לוגי שיכול להוציא את האמת מכל שקרן. מה זאת אומרת? תחשבו, זה מתחילים בשאלה, אתם מכירים את החידה המפורסמת, יש לך שתי דרכים, אחת מובילה לגן עדן, אחת לגיהנום, על כל אחת מהם יש שומר. אחד השומרים שקרן, אחד השומרים דובר אמת. יש לך שאלה אחת לאחד מהם, אתה לא יודע מי דובר אמת ומי שקרן. בשאלה אחת אתה צריך להוציא את התשובה איך אתה מגיע לגן עדן. אז מה התשובה? מוכר. אתה שואל את האחד, מה השני יגיד אם אני אשאל אותו מהי הדרך לגן עדן, נכון? ומה שהוא עונה לי, אני אעשה הפוך. אז לא משנה אם שאלתי את השקרן, או שאלתי את דובר האמת, אני תמיד אגיע לגן עדן. נכון? מבינים למה. זאת אם שאלתי את השקרן, כן? אז אני שואל אותו, מה יענה לי השני שדובר אמת, אם אני אשאל אותו בדרך לגן עדן? מה השקרן יגיד לי? נגיד שדרך לגן עדן זה שמאלה. אוקיי? אז דובר האמת יענה, לך שמאלה. אבל השקרן משקר כשאני שואל אותו מה דובר האמת יענה. אז הוא יגיד, הוא יענה לך תפנה ימינה. נכון? זה אם שאלתי את השקרן. מה קורה אם שאלתי את דובר האמת? אז השקרן היה עונה לי תפנה ימינה, נכון? דובר האמת אומר אמת, הוא יענה לי את האמת מה השקרן יענה. אז אומר, השקרן יענה לך תפנה ימינה. לכן תמיד אני צריך לעשות ההפך מהתשובה שלו. לא משנה אם שאלתי את השקרן או שאלתי דובר האמת. מה קורה אם יש שומר אחד? בסדר? שומר אחד, שהוא שקרן פתולוגי או דובר אמת פתולוגי. אוקיי? יש לך שאלה אחת? יש שתי דרכים. יש לך שאלה אחת, איך אתה מוציא ממנו את האמת?
דובר אמת או לא?
כן. אתה לא יודע אם הוא שקרן פתולוגי או דובר אמת פתולוגי, הוא אחד משניהם, אבל הוא עקבי. זאת אומרת, או שהוא תמיד משקר, או שהוא תמיד דובר אמת. אוקיי? איך מוציאים ממנו את התשובה? נכון? מה היית עונה לי אם הייתי שואל אותך מהי הדרך לגן עדן? זו שאלה כפולה. כי הוא צריך לחשוב מה הייתי עונה, ואז לענות לי על מה שהוא היה עונה. שלילה כפולה או חיוב כפול, הפעם צריך לעשות את מה שהוא אומר, לא את ההפך מה שהוא אומר. נכון? או שלילה כפולה או חיוב כפול. השאלה היותר יפה, ובזה היא מטפלת במאמר, מה קורה אם יש לך מישהו שהוא לא עקבי? פעמים משקר, לפעמים דובר אמת, אתה לא יודע שום דבר. מתברר שגם ממנו אפשר להוציא את האמת. יש טבלה לוגית, לא משנה, אז אני לא אעשה את זה כאן, יש טבלה לוגית מעניינת, שאתה יכול לעשות חשבון ולהראות שלא משנה אם הוא משקר או דובר אמת, מה שהוא עונה לך, זה תמיד, נגיד, אם אתה שואל אותו את השאלה באופן נכון, הוא תמיד חייב לשקר, בין אם הוא שקרן, בין אם הוא דובר, הוא תמיד חייב לשקר, לכן שואל אותו את השאלה, תעשה את ההפך. השאלה המעניינת ששאלתי אחרי זה, כתבתי על זה באתר שלי גם נדמה לי, חושב, אם לא צריך לכתוב באמת. נדמה לי שכתבתי. שאלתי, נו, אז למה המשטרה לא משתמשת בזה? חוקרים מישהו שחשוד בגניבה, ברצח, לא יודע במה. שישאלו אותו את השאלה הזאת, ואפשר להוציא את האמת מכל אחד, אתה לא יודע אם הוא משקר או דובר אמת. מצוין, זה פוליגרף לוגי, נכון? וכאמצעים לוגיים, יש לך פוליגרף מושלם, אתה יכול להוציא את האמת מכל אחד. למה לא משתמשים בזה? כי נגיד תשובה, נגיד שבחשבון הלוגי יוצא שלא משנה אם הוא משקר או דובר אמת, הוא תמיד, אם הדרך לגן עדן היא שמאלה, הוא תמיד צריך לענות ימינה. בניתי את השאלה כך שהוא תמיד צריך לענות ימינה. נכון? ואז אם הוא יגיד לי, תפנה ימינה, אני יודע שאני צריך ללכת שמאלה. לכן קוראים לו ינואר, כי זה היה בפברואר, כמו שאמרו הגששים. אוקיי? אז הנקודה היא, שעכשיו שאני אשאל את הנאשם או את החשוד, כן? ובחשבון הלוגי הוא צריך להגיד לי ימינה. זאת אומרת, אם הוא גנב, אז הוא יגיד לי ימינה. מה מונע ממנו להגיד שמאלה? החשבון הלוגי זה יפה מאוד, אז מה? הוא עונה שמאלה. מה, הפה שלו לא יצליח להוציא את המילה שמאלה? זה שבחשבון הלוגי יוצא שהוא חייב לענות ימינה, חשבון לוגי זה נהדר, אבל הוא תמיד יכול להגיד שמאלה. הוא יוצא לו עקבי לוגית? נו, אז מה, איפה יש חוק שאנשים הם תמיד עקביים? זה בדיוק מה שאני אומר קודם. מה? בדיוק. אז בחשבון הלוגי יוצא שבין אם הוא שקרן, בין אם הוא דובר אמת, הוא תמיד חייב, אם התשובה הזו נכונה היא זאת, הוא תמיד יענה את זה. אני יכול להוכיח את זה. יפה מאוד שאני יכול להוכיח, אבל הוא תמיד יכול גם לבחור להגיד את זה. זה שזה יוצא לו עקבי לוגית ומכניס אותנו לפלונטרים? אוקיי, זה המטרה שלו, להכניס את החוקרים שלו לפלונטרים. אוקיי, זה לא... זה בדיוק אותו דבר פה. זאת אומרת, אני לא טוען, אני טוען איך אדם צריך להתנהג. אני לא טוען איך האדם מתנהג. את אדם שלא מאמין באלוקים, אני טוען שהוא לא יכול להתנהג באופן מוסרי, אלא אם כן בא לו, אבל להתנהג באופן מוסרי במובן של להיות מחויב לחוקים ברי תוקף. אוקיי? זה לא יכול להיות. בסדר, אבל הוא עדיין יכול לעשות את זה. לא יכול להיות פילוסופית, אז תסתבך. אבל אני יכול לעשות את זה, עדיין. למה? כי אני לא עקבי. אז מה?
לחזור על זה על האדם הבודד.
לא הסברתי, אין מה לחזור.
לא, עכשיו... מה שאתה אמרת, את הלוגיקה של להוציא את האמת מאדם...
לא אמרתי את הלוגיקה. בשאלה היא, אתה צריך בשביל זה, אני צריך בשביל זה חצי שעה. וצריך קצת פורמליזציה לוגית בשביל זה גם. זה נכתב בכתב עת פילוסופי, זה לא בכתב עת לקרימינולוגיה.
זה בן אדם, זה מכונה. זה מכונה, לא מבן אדם. כי בן אדם...
כן, ממכונה לכאורה תוכל להוציא, למרות שגם מכונה יכולה להיכנס, אתה יודע, יש בעיית העצירה. כן, מכונה יכולה להיכנס ללופ. זאת אומרת, אז גם היא לא... כן, זו שאלה, מה קורה שאתה תשאל את ה-AI את השאלה הזאת? זו שאלה מעניינת. שווה לשאול את ChatGPT את השאלה הזאת. מה היית אומר לי אם הייתי שואל אותך אם אתה בינה מלאכותית? כן? בעצם... אוקיי. לא, זה ניסוי מעניין אגב. יכול להיות שאני אעשה את זה באמת. ניסוי מעניין. לשאול אותו את השאלה שהיא ניסחה. ולראות מה הוא עונה. אפשר לזלזל. מעניין. אפשר לזלזל
בשביל רדי שני פלאפונים שדיברו אחד עם השני. זה היה מהלך מדהים.
המודלים, ה-LLMים של עכשיו, ה-LLMים של עכשיו עוברים את מבחן טיורינג בזלזול, בעיניים עצומות הם עוברים את זה. זה ברור. מה שמלמד אותנו אגב, לקח מאוד מעניין. יום זה כתבתי באתר שלי, זה סדרת טורים, המשמעות של ה-LLMים. טיורינג ניסח את המבחן שלו, הכל סוגריים. טיורינג ניסח את המבחן שלו כדי שנדע להחליט מתי מכונה כבר זכאית ליחס של בן אדם. זאת אומרת, אם אתה מכירים את המבחן שלו, יש לך שני מסופים, אתה עומד פה מול שני מסופים, ואתה שואל שאלה, אתה מקבל תשובות. למסוף אחד מחובר בן אדם, לצד השני, אתה לא רואה, אתה רואה את המסוף. מחובר בן אדם, לצד השני מחובר מחשב, תוכנה, אוקיי? אתה שואל אותם שאלות, מדבר איתם, אם אתה לא תצליח לדעת מי הבן אדם ומי המכונה, זה אומר שהמכונה היא כבר בן אדם. זה מבחן טיורינג. אוקיי? מבחן פנומנולוגי כזה, לראות מתי המכונה יכולה לעמוד, לעבור מבחנים כאילו שהיא כבר כמו בן אדם. אנחנו כבר שם היום. אוקיי? אנחנו שם. נדמה לי שאף אחד כמעט לא מעלה בדעתו, חוץ מכמה משוגעים כמו ריי קורצוויל ואחרים, אף אחד לא מעלה בדעתו שאל אלם הוא בן אדם. טיורינג חשב שאם אנחנו נגיע לשם, התוכנה הזאת היא כבר בן אדם. למה? כי הוא לא חווה את זה. כשאתה מנסח איזה מבחנים כאלה היפותטיים על מצב שאתה אפילו לא מצליח לדמיין שמתקיים, הרי אתם מבינים שבזמנו של טיורינג הוא לא הצליח לדמיין אפילו מצב שתוכנה תוכל לנהל איתך שיחה כמו בן אדם. זה היה מדע בדיוני עד לפני 10 שנים, לא טיורינג. אוקיי? ולכן אתה מנסח כל מיני מבחנים ואתה בטוח שאתה נורא חכם וזה ייתן לך כלי לבדוק, עד שאתה לא חי את זה, אתה לא באמת מבין אם המבחן הזה הוא מבחן רלוונטי או לא. ואני בעניין הזה הסברתי כל מיני דברים, למשל אנשים שואלים, למה אברהם אבינו לא סירב לקדוש ברוך הוא, כשהוא קיבל את הציווי לעקוד את בנו? למה הוא לא סירב? מה, הוא לא מבין? הרי זה לא הגיוני, זה לא הגיוני וזה לא מוסרי, ושני הדברים, הקדוש ברוך הוא אמור להיות גם הגיוני וגם מוסרי. וזה גם לא, זה גם סותר את מה שהקדוש ברוך הוא אמר לו, כי ביצחק יקרא לך זר. כן? היה צריך להיות ברור לו שזה איזשהו סוג של דמיון מתעתע. לא באמת שהקדוש ברוך הוא מתגלה אליו ואומר לו לעקוד את בנו, נכון? קירקגור גם בחילור האדם מדבר על זה. וכולם שואלים את זה לא מעט. למה אברהם אפילו לא העלה את זה בדעתו, לא שקל את זה אפילו? ברור, חבש את חמורו והשכם אברהם בבוקר, רץ וזה, היה מוכן לעשות הכל. אתה לא מבין שזה שד מתעתע, זה ברור, זה הרי, יש הוכחות לוגיות, שזה לא יכול להיות הקדוש ברוך הוא. אז איך זה יכול להיות? התשובה היא, שזה אנחנו שואלים מנקודת המבט שלנו. אנחנו אף פעם לא דיברנו עם הקדוש ברוך הוא. אני לפחות, לא יודע מה איתכם. תיזהרו כשאתם עונים, כי יכול להיות שיכנסו להשפז אתכם. מי שמדבר עם הקדוש ברוך הוא היום, זה בדרך כלל סיבה להשפז אותו. בכל מקרה, אני לא דיברתי אף פעם עם הקדוש ברוך הוא. זה עוד סיבה, למה לדבר אם הוא לא עונה? זה הטענה שלי, אבל זה דיון אחר. הנקודה שאני רוצה לומר, זה שאני לא דיברתי אף פעם עם הקדוש ברוך הוא. אף פעם לא חוויתי מצב של התגלות אלוקית. יכול להיות שאם הייתי חווה את זה, היה לי מאוד ברור שאני יודע מתי הקדוש ברוך הוא מתגלה. אני פשוט יודע, זה לא, אתה מהצד, לא חווית, רגע, מי אמר לך, אולי זה שד מטעתע. זה כמו מישהו עיוור, אתה מסתכל על הסטנדר הזה, אתה אומר, יש פה סטנדר, עיוור, מי אמר, אולי הראייה מטעתעת בך? זה יכול להיות הרי, יכול להיות שהראייה מטעתעת, נכון? אבל אף אחד מאיתנו לא התייחס ברצינות לתהייה כזאת של עיוור, למה לא? כי אנחנו חווינו באופן בלתי אמצעי את הראייה. ואנחנו יודעים, זה דבר אמין. העיוור לא חווה את זה מעודו. אז הוא מסתכל על זה אינטלקטואלית, אקדמית. יכול להיות שהמערכת מתעתעת בך, נכון? זה יכול לקרות. יש הבדל בין מצב שבו אתה חווה את הדבר, ואז אתה מבין מה נכון ומה לא נכון, לבין מצב שבו אתה דן עליו באופן אקדמי, אינטלקטואלי, היפותטי. אוקיי? אז גם בהקשר של מבחן טיורינג זה אותו דבר. אתה בטוח שאם יהיה תוכנה שתענה לך כמו בן אדם, זה בן אדם. היום אנחנו רואים, יש תוכנה כזאת. ואנחנו יודעים, זה בסך הכל אותם ברזלים, רק עם כמה מיליארדי נוירונים שקשורים ביניהם, ואנחנו יודעים בדיוק מה עשו לנוירונים האלה, אנחנו יודעים בדיוק מה יש שם. אין שם שום נשמות ושום דברים אחרים, אוקיי? וגם כנראה אין לו לא מודעות ולא פסיכולוגיה ולא כל הבולשיט שמנסים לתלות. אין שום דבר, הוא בסך הכל עושה את החישובים שלו, אוקיי? אז לכן, כשאנחנו חווים את הדברים, זה אחרת לגמרי מה שכשאנחנו חושבים עליהם באופן תיאורטי, פילוסופי, מופשט. אוקיי? איך הגעתי לכל זה? אני לא יודע.
עם השאלות.
כן, עם השאלה הזאת, לשאול את ה-LLM, כן, לראות איך הוא מסתבך עם השאלה הזאת. אוקיי, בכל אופן אז...
הוא לא מסתבך, הוא אמר, אני בטוח.
אה?
הוא אמר לי, אני
בטוח. לא, אם תשאל אותו את זה, זה לא חוכמה. אני צריך לשאול אותו את השאלה הלוגית המדויקת. שאתה יודע מה הוא אמור לענות, אבל הוא יכול לענות את ההפך, רק הוא נכנס ללופ. זה לא שהוא לא יכול לענות את ההפך. עכשיו, הוא יכול לבחור את ההפך ולהיכנס ללופ. זאת אומרת, הוא יכול לענות את הדבר הנכון כדי לא להיכנס ללופ. אוקיי, אז זה... טוב, בכל מקרה... כן, אז לכן אני אומר, זאת המסגרת של הדיון. זאת אומרת, אני רוצה שתבינו, המבנה של הטיעון הוא אותו מבנה כמו הטיעון מן האפיסטמולוגיה. אני הולך מהסוף אל ההנחות שמובילות אל הסוף הזה. זאת אומרת, שם זה האמון בכלי ההכרה שלי, פה זה אמון בתוקפם של חוקי המוסר, אוקיי? ואני אומר, אם יש לי אמון כזה, אני ברקע מאמין מובלע באלוקים, גם אם אני לא מודע לזה, אוקיי? יכול להיות שאני טועה, יכול להיות שאין אלוקים ואין תוקף לחוקי המוסר, כל מה שאמרתי שם נכון גם פה. אני רק עושה את אותו מהלך שם. זהו, עד כאן זה המבנה הראשוני. עכשיו אני רוצה להתחיל מההתחלה, ולהתחיל לבנות את זה בצורה יותר מסודרת. אז בואו נתחיל קודם כל לאפיין מה זה מוסר. אוקיי? נגיד, ראובן רוצה, לא יודע מה, להרוויח כסף. אוקיי? אז הוא מחליט להשקיע בבורסה, והוא שמע שיש איזושהי חברה, שיש סיכוי שהיא תרוויח, לא יודע בדיוק מה, הוא החליט לקנות את המניות של החברה הזאת, כדי להרוויח כסף. האם זה מעשה מוסרי? לא שאלתי מעין אם זה בעיה, שאלתי אם זה מעשה מוסרי. אין בעיה, זה לא מעשה מוסרי, זה מעשה ניטרלי.
אין קשר למוסר.
נכון, זה לא מעשה מוסרי ולא מעשה אנטי מוסרי, הוא לא קשור לתחום המוסר, אתה רוצה להרוויח כסף, בסדר גמור, לגיטימי, אתה עושה את המיטב, אתה מנסה להרוויח כסף, כל בסדר, מותר. כל אתה לא גונב, לא משקר, לא עושה שום דבר כזה, כל בסדר, זה תחום העיסוק של בן אדם, כל בסדר, נכון, זה ניטרלי לגמרי. מה קורה? מה קורה אם אותו ראובן מחליט להשקיע את כל כספו בסיוע לנזקקים? בסדר? אבל הוא עושה את זה בגלל שאם שאדם אחר יבטיח לו שאם הוא יעשה את זה, הוא ייתן לו סכום פי שלוש יותר גדול ממה שיש לו. האם זה מעשה מוסרי? גם לא, נכון? נדמה לי שאני מסכים שלא. נכון? זה, הוא עובד שם. הוא עובד בזה. זאת אומרת, הוא עובד בלעזור לנזקקים, הכל בסדר. קבל כסף, עוזר לנזקקים, הכל בסדר, נכון? כמו ההקלטה המפורסמת של בונים שרייבר. מכירים שהוא הסביר שצריך הכרת טובה לחיילים, כמו למפני הזבל, כמו לכל ה... אז זה קרה בת על מוות, מה שמראה לכם שיש תלמיד חכם שאין בו דעת נבלה טובה ממנו. בכל אופן, אז אתה עובד בעזרה לנזקקים, אתה מקבל על זה אפילו שכר מאוד יפה. אין פה, לא ראוי להעריך אותך יותר ממי שמשקיע בבורסה. הוא משקיע בבורסה, ואתה משקיע בסיוע לנזקקים, נכון? ברור שהתוצאה מטיבה עם אנשים, נכון? אבל בשיפוט שאני שופט את האדם, אני לא רואה בזה מעשה מוסרי. לא מעשה אלטרואיסטי, לא מעשה מוסרי. נקודה נוספת, מה קורה אם הוא עושה את זה כדי ששמו יתנוסס בראש חוצות? הוא עוזר לנזקקים, הוא מיליארדר, עוזר לנזקקים, והוא רוצה פרסומת. הנה, תראו איזה איש צדיק, עוזר לנזקקים, שמו גם יופיע שם על הקיר, במקום שהוא תרם, כל מיני דברים. מה עם זה? אז פה זה קצת יותר עדין, זאת אומרת, על פניו, אותו דבר, זה גם רווח, כמו הרווח הקודם, גם זה רווח. פה יכול להיות שאפשר להגיד, תראו, הוא עושה מעשה טוב, אולי לא לשמע, או... אבל בבסיס, אם הוא עושה זה רק בשביל זה, אז זה אותו דבר כמו המקרה הקודם, נכון? זאת אומרת, אם הוא גם רוצה לעזור נזקקים, לא מזיק שיהיה לו גם שם על הקיר. אז זה כבר מורבב, אוקיי? אנחנו כבר מתחילים לראות את המאפיין של מעשה מוסרי. את המאפיין של מעשה מוסרי אמור להיות מעשה טוב, בסדר? שמסייע לזולת, עוזר לזולת, מונע פגיעה מהזולת או משהו כזה, שהוא נעשה לא מתוך אינטרס שלי, נכון? לא, לא, לא בשבילי, אלא בשבילו, נכון? בשבילו אני עושה את זה. אבל יש עוד תנאי. התנאי הנוסף הוא שזה יעשה מתוך הכרעה. נכון? מעשה שלא נעשה מתוך הכרעה, גם הוא לא מעשה מוסרי. מסכימים? זאת אומרת, אם אני מתוכנת לעשות את זה, יפנטו אותי לעשות את זה, או אם אני סתם מאמין בעולם דטרמיניסטי, אין לי בחירה. אני פשוט עושה את זה כי כזה אני. אוקיי? אז גם זה לא מעשה מוסרי. למרות שאני יכול למסור את חיי למען הזולת ולרדוף אחרי הנזקקים עד קצווי ארץ, להשקיע בהם את כל כספי ואת כל הוני ללא שום תמורה. ממש אלטרואיזם צרוף, אבל זה הכל פשוט מתוכנת בתוכי, לא החלטתי על אורח החיים הזה, אלא אני פשוט עושה את זה כי כזה אני, אוקיי? גם זה לא מעשה מוסרי, נכון? זה הדוגמה החביבה של אמנון יצחק, הזכרתי את זה? אמנון יצחק הוא עם הכבשה, כן, סיפרתי את זה? שהוא אומר שרב העיר שחט איזה כבשה בארבע בבוקר, וכן, צדיק, צדיק נפטר, וזה, כולם יוצאים, אז הוא אומר להם בסוף, כשהם רואים את זה, אז הוא אומר להם בסוף, מה אתם רוצים? אני, כשאני נוזף בכם, אתם אומרים, מה אתה רוצה, כבוד הרב? אנחנו צדיקים, הכל בסדר, אנחנו לא פגענו באף אחד, לא רצחנו אף אחד, לא גנבנו מאף אחד, הכל בסדר. אז הוא אומר להם, הרב, כן, גם הכבשה, אותו דבר, היא לא רצחה, לא פגעה, לא גנבה, הכל בסדר. למה באמת הכבשה היא לא צדקת? נכון, כי זה הטבע שלה, אוקיי? היא פשוט עשתה את זה כי זה הטבע שלה. הטענה של אותו רב, זה שאותם אנשים גם כן עושים את זה כי זה הטבע שלהם. אתם לא עושים את זה כי אתם צדיקים. יש לנו יצר טוב, אנחנו נעים לנו לעשות טוב, לא נעים לנו לעשות רע. אם אין לנו איזו סיבה מאוד מאוד מיוחדת, אנחנו לא נעשה רע, לא כי הכרענו להתנהג טוב, אלא כי אין לנו שום סיבה להתנהג אחרת, נכון? אז אתם כבשים, אתם לא אנשים צדיקים, אתם סתם כבשים. בסדר? זה בעצם זה בעצם הטענה. עכשיו,
תמיד יש לך איזשהו גורם שגורם לך לעשות תפוך. היצר הרע קיים,
נכון? אם היצר הטוב יותר חזק, אז אתה הולך עם היצר הטוב. מה זה יותר חזק? שהוא יותר משפיע מהיצר הרע. יש לו שני יצרים שבמשיכת חבל. אם היצר הטוב יותר חזק, אתה הולך לשם. זה בדיוק שבועות, נתתי שיעור על זה בליל שבועות באחד הבתי כנסת אצלנו. דיברתי על פרק ט' של ספר התניא, שהוא מדבר שם על האימות בנפש אלוהית ונפש בהמית. ואמרתי שם שהוא משנה את התמונה המקובלת, הוא משנה את התמונה המקובלת שכן, שלמדנו מהגננת, שהמאבק זה מאבק בין יצר טוב ליצר רע. כי בתיאור הפשטני הזה, בעצם יוצא שיש פה איזשהו מאבק בין שני כוחות שיש בתוכי, מי מהם יותר חזק יצליח למשוך אותי, מה זה קשור אליי? יש שני יצרים, אם היצר הטוב יותר חזק אני אעשה טוב, אם היצר רע יותר חזק אני אעשה רע. איך זה קשור אליי? אם היצרים שלי כאלה, יצרים אחרים זה נתון, זה מה שיש בתוכי. לכן זה לא יכול להיות נכון.
יש לך מערכת בקרה.
בסוף האחראי.
אבל זה לא יכול להיות נכון. לכן ברור שהמאבק, זה מה שבעל התניא טוען שמה, המאבק הוא לא בין יצר טוב ליצר רע, אלא בין נפש אלוהית ונפש בהמית, לא בין ימין לשמאל, אלא בין המעלה למטה. ומה זה המטה? המטה זה שני היצרים, גם היצר הטוב וגם היצר הרע. שניהם זה נפש בהמית. ונפש אלוקית זה ההחלטה, מסירת ההחלטה לעגלון ולא לסוסים. הסוסים יכולים למשוך אותי לפה, יכולים למשוך אותי לשם. העגלון צריך להחליט לאן הוא הולך. אוקיי? זאת אומרת, היצרים נמצאים בתוכי. יש לנו יצר טוב, יש לנו יצר רע, הכל בסדר. אבל מה שקובע אם אני צדיק או רשע, זה לא בשאלה אם היצר הטוב שלי יותר חזק מהיצר הרע או להפך. כי אם אני הולך אחרי היצרים שלי, אז אני אדם של נפש בהמית, גם אם אני הולך אחרי היצר הטוב. גם אז אני אדם של נפש בהמית. כי היצרים לוקחים אותי. זה הסוסים לוקחים אותי, זה אני לא העגלון. לא העגלון שולט פה בעניין, הסוסים שולטים בעניין. אוקיי? מה שיקבע, אם אני ראוי להערכה מוסרית, זה אם אני מחליט מה לעשות עם היצרים שלי. כמובן, רצוי להחליט לכיוון החיובי. אבל קודם כל צריך להיות מחליט. הרי שאתה מחליט, אתה גם צריך להחליט לכיוון החיובי. כן, זה אליהו בהר הכרמל אומר לעם, עד מתי אתם פוסחים על שתי הסעיפים? אם השם הוא האלוקים, לכו אחריו, ואם הבעל, לכו אחריו. בדרך כלל רואים את זה כאיזושהי התגרות רטורית. באמת מתכוון שהם ילכו אחרי הבעל. אבל הוא מנסה לדחוף אותם לפינה. כן, בדיוק, תחליטו. אני קורא את זה כפשוטו. אליהו התכוון לומר להם, תלכו אחרי הבעל. אם אתם מאמינים בו, תלכו על זה. תלכו על זה. אבל תחליטו משהו ותלכו אחרי מה שאתם מחליטים. אתם יום אחד הולכים אחרי הבעל, יום אחד אחרי הקדוש ברוך הוא, כי אתם, לא אתם מחליטים בכלל, היצרים לוקחים אתכם. יום אחד יש לכם יצר טוב יותר חזק, יום אחד יש לכם יצר רע יותר חזק. אתם כלומניקים, אתם כבשים. כבשים שיש להם גם יצר רע, לכבש רגיל יש רק יצר טוב. אין כבשים שיש להם גם יצרה, ואתם עדיין כבשים. שום דבר. מה שנדרש מכם זה להחליט. עכשיו, אם תחליטו לטובת הבעל, חבל, אבל לפחות החלטתם. זה יותר טוב מאשר לא להחליט בכלל. הכי טוב כמובן זה להחליט ולהחליט טוב. בסדר? זה ודאי המודל האידיאלי, אבל קודם כל צריך להיות מחליט. יש לזה המון השלכות לדברים האלה. המון השלכות. למשל, שאנחנו מדברים על מודל חינוכי. איך אתם בונים מסלול חינוכי לתלמידים או לחברה בכלל? האם אתם סוגרים את האנשים ככל האפשר, כדי שלא ייתקלו בבעיות, בקשיים, בשאלות, בדברים כאלה, ומנסים לתכנת אותם לעשות את מה שאתם חושבים שנכון לעשות? ואז כמובן הסיכוי, לא כמובן, אבל יש כאלה שחושבים, שהסיכוי להצלחה עולה, ואת האנשים כנראה יעשו את מה שאני רוצה שהם יעשו. לעומת זאת, אם אתם משאירים, מפגישים אותם עם עוד אופציות, עם שאלות, עם קשיים, עם יצרים, עם כל מיני דברים, ואתם מנסים לעזור להם להתמודד, להתגבר. עכשיו, הסיכוי להיכשל נגיד יותר גדול. אני בכלל לא בטוח אגב. אבל נגיד שהסיכוי להיכשל יותר גדול. האם זה אומר אוטומטית שלא נכון לבחור בדרך החינוכית הזאת? התשובה שלי היא לא. יותר טוב לבחור בדרך הזאת, למרות שהסיכוי להיכשל יותר גדול.
אתה לא רוצה להיכשל בעריות, בדרך כל יום לרחוף נודיסטים, אז למה לך
להעמיד
את עצמך בכזה?
לא, יש גבולות, אני אומר, אני לא מעמיד את עצמי סתם בניסיונות, אבל אני כן פותח דברים בעלי ערך, למרות שיש בהם סיכון. סתם ללכת למקומות שאין להם ערך, אז בשביל מה? לשמור אותך בסביבה כזאת, אם אתה שומע, אם השמירה הזאת לא כרוכה במחירים של חוסר מפגש בדברים בעלי ערך. אבל אם אתה סוגר את האנשים גם מדברים בעלי ערך, רק כי אולי הם יגיעו לשם או יגיעו לפה, זאת סגירה בעייתית. עכשיו, ומה זה בעצם אומר? זה בעצם אומר שלמרות שהסיכוי להיכשל כביכול יותר גדול, זה לא נכון. כי להיכשל אין פירושו שהבחור לא יעשה את מה שאני רוצה שהוא יעשה. זה לא הגדרה של כישלון. הגדרה של כישלון זה שהוא לא יבחר לעשות את מה שנכון. ואם זה הצלחה, אז מה זה כישלון? אחד משתיים, או שהוא לא בוחר, או שהוא בוחר לעשות את מה שלא נכון. אוקיי? שני סוגי כישלון. אני מעדיף את הכישלון השני, בפני הראשון.
בראשון אתה רק מנחה אותו, מה הדרך הנכונה? אתה רק מנחה אותו, אתה לא...
לא, אבל השאלה אם המטרה שלך, המטרה היא מטרה של אוסף מעשים, או המטרה שלך זה שהוא יבחר במעשים האלה. כי זה מאוד חשוב, בגלל שאם אתה רוצה שהוא יבחר, אתה צריך גם להפגיש אותו עם הקשיים, אתה צריך להפגיש אותו עם בעיות, עם אתגרים, בדיוק, שהוא לא יהיה כבשה. ולמרות שהסיכון, שאם הוא לא יהיה כבשה, אז הוא גם יכול לבחור ברע, נכון? זה הסיכון, מה לעשות? ועדיין, אני חושב שזה יותר נכון, הקדוש ברוך הוא בעצמו לא ברא אותנו כמכונות מתוכנתות, אלא נתן לנו בחירה חופשית, למה? אבל זה שנותן לנו בחירה חופשית, נותן לנו גם אופציה לחטוא. מה הבעיה? למה לא תכנת אותנו לעשות בדיוק את מה שהוא רוצה שנעשה? כי ימו עצמו לא רוצה את זה. ימו עצמו לא, מה שהוא מצפה מאיתנו זה לא אוסף של מעשים. אלא, בדיוק, אלא לבחור במעשים הנכונים. זה מה שהוא רוצה. זה חלק מהעניין. אם אנחנו לא בוחרים, אז, נגיד, אם מישהו היה מציע לכם שהוא יאפנט אתכם כך שתעשו רק את הדבר הנכון. בשום שלב בחיים לא תיקשלו בשום דבר. לא בעבירה מוסרית, לא בעבירה הלכתית, לא בשום דבר. היפנוזה אחת פשוטה, תנו לו רבע שעה, הוא מסדר לכם את החיים. אתם הולכים על זה או לא? אני לא הייתי הולך על זה, לא רק בגלל הפחד שאנשים יש להם מפחדים שמישהו מתערב להם במוח, אלא לא רק בגלל הפחד, כי אני לא חושב שזה מודל נכון. לא ניתנה תורה למלאכי השרת, אתה צריך לבחור בדרך הנכונה, לא ללכת בדרך הנכונה. זה דברים שונים.
בחרתי
להיות מאופנת. זאת אומרת, בחרתי בזה שהוא יאפנת אותי, מה? אתה עשית, לא עשית, אבל הוא עשה, הוא תכנת אותך. בסדר, זאת אומרת, בחרת להיות מאופנת על ידו, זה אתה מתכוון שבחרתי. בסדר, אוקיי, אם אתה חושב שזה מספיק, אז הכל בסדר, אתה יכול אחרי זה להתאבד דרך אגב. אתה יכול אחרי זה להתאבד. לא, בסדר גמור, למה לא? אין, אמצעי עזר, הגבול הוא תמיד בשאלה בין אמצעי עזר לבין שינוי של החיים עצמם. זה דברים שונים. יש מצב שבו אתה נעזר באמצעי עזר, שזה בסדר גמור, לבין מצב שבו אתה פורש מהחיים לחלוטין. אתה פשוט עושה חיים מסוג אחר, שהם יותר סטריליים, אתה במנזר, אתה סגור כזה, הכל בסדר. זה לא אמצעי עזר, זה לא לחיות בעולם. יש, עכשיו, איפה הקו? לא יודע איפה הקו, אבל יש קו כזה, אוקיי? זה לא שחור לבן.
זה לא מסתדר לי, כיוון ש... הוא נתן לך את שתי האופציות, הוא אומר לך תבחר בטוב. הוא אמר לך תבחר בטוב, הוא בא ואמר לך תשתה.
אמר, אבל נתן לך גם אופציה לבחור ברע.
בסדר, לא, הוא נותן לך את שתי האופציות, הוא לא אומר לך תבחר ברע.
לא אומר לך, הוא נותן לך אפשרות לבחור ברע. הוא לא שלל ממך את האפשרות לבחר ברע, נכון? בטח שהוא ממליץ, למה שלא ימליץ? הוא צריך להגיד לך שזה טוב, אבל למה הוא לא שלל ממך את האפשרות לעשות רע? בדיוק, כי הוא רוצה בני אדם ולא מלאכים, הוא לא כבשים. ומלאך הוא כבש, זה אותו דבר בעצם. ההבדל רק במסה. אז הטענה היא שבשביל שהמעשה יהיה מעשה מוסרי, אנחנו צריכים שזה יהיה מעשה שמיטיב, אוקיי? אנחנו צריכים שהוא יעשה לא לצורך אינטרס, ואנחנו צריכים שהוא יעשה מתוך הכרעה. ולא מתוכנת או לא, בסדר? אלה שלושת הדרישות למעשה מוסרי. עכשיו, עוד הערה. כן, יש קאנט אומר שמעשה מוגדר להיות מעשה מוסרי, אך ורק אם הוא נעשה מתוך המניע המוסרי. זאת אומרת, אם אתה עושה אותו כדי להיות מוסרי, זה המדד שיכול לקבוע אם מעשה מסוים מוסרי או לא. אם אתה עושה את זה ממניעים אחרים, אז זה לא מעשה מוסרי. אתה צריך לעשות את זה כדי לעשות את הטוב. אם זה המניע שלך, אז זה מעשה מוסרי. אז זה צוחק עליו שילר, עם המשורר הידוע. כתוב לי פה איפשהו, אני אחפש את זה רגע. מאוד פשוט. חיפוש לא עובד לי פה, אני לא... הנה.
דף שהילדים שלו מצטים, תוך
מתייפה. אה?
עד שג'י-ביטי לא אמר לי. מוטב שהילדים שלו יחמיץ אותי מתוך נטייה טבעית, ולא שיואב אותי רק מתוך חובה.
זה המסקנה. אבל קודם כל הוא צוחק על קאנט. זה אומר, בחפץ לב משרת אני את ידידי. אולם עושה אני מתוך נטייה. נטייה, הכוונה, אני אוהב אותו, לכן אני משרת את ידידי, אני עוזר לו. ולכן נוקפני ליבי תמיד, שאינני צדיק במעשיי. הכרעה, אין עצה אחרת, עליך להשתדל לבוז להם, ולעשות אחרי כן מתוך בחילה, את שהחובה תצווך. אתה צריך לבוז לחבר שלך, לא לאהוב אותו, ואז אתה יכול לוודא, שמה שאתה עושה זה רק... מתוך הרצון להיטיב, לעשות את הטוב ולא מתוך שום סיבה אחרת. אוקיי? זה הביקורת של שילר על קאנט. עכשיו, הוא מבין, כי קאנט בעצם אמר בדיוק את מה שאמרתי קודם. שמעשה הוא מעשה מוסרי, אך ורק אם הוא נעשה מתוך הרצון להיות טוב. זהו. אם אתה עושה את זה בגלל שאתה אוהב את החבר שלך, זה לא מעשה מוסרי. אתה בעצם בא לפרנס איזשהו רגש של בתוכך. לא זוכר אם הזכרתי, אני כבר לא זוכר מה הזכרתי פה, אני הזכרתי לכם את הסיפור על, בשדה בוקר שם, דיברתי על, יש לי איזה חבר שהיה מנהל של התיכון הסביבתי בשדה בוקר, והוא הזמין אותי לדבר בסרט ימי תשובה שם, על, על כפרה, סליחה, דברים כאלה, אבל בלי עניינים דתיים, הוא אמר לי, זאת אומרת, נדבר על העניינים האלה. אז התחלתי, אמרתי להם, תראו, נגיד שפגעתי בחבר שלי, ואני לא מרגיש שום נקיפות מצפון. בסדר? כלום, אני שמח וטוב לב, הולך הביתה. אבל אני חושב לעצמי, האמת שזה היה לא בסדר. בדישות כזאת, כן? זה היה לא בסדר, אסור לפגוע בזולת. אוקיי? ואז אני מחליט ללכת ולפייס אותו, לבקש ממנו סליחה. אז אני הולך ומבקש ממנו סליחה. שאלתי אותם, תגידו, אתם מקבלים את בקשת הסליחה הזאת? בא אליהו הנביא ואמר לכם, הוא לא דתי אליהו הנביא, אבל הוא בא והוא אמר לכם, בתוכו פנימה הוא לא מרגיש כלום, הדרך הזה. אוקיי? אבל הוא מבקש מכם סליחה ומחילה. אתם מקבלים את בקשת הסליחה הזאת או לא? אז הם אמרו, היה קונצנזוס מלא שזה צבוע. זה לא, זה מלאכותי, זה לא, אתה לא מתחרט באמת. למה שאנחנו נבקש לקבל את בקשת הסליחה שלנו?
זה כן, דווקא במקרה הזה זה כן טוב, כיוון שבלי מניעים נוספים, הוא החליט לסלוח.
לא לסלוח, לפייס.
לפייס,
זאת
אומרת, כן.
נכון? אני אמרתי להם שבדיוק הפוך, בעיניי אין בקשת מחילה יותר טהורה מזאת. כי אם יש לי נקיפות מצפון, ואני הולך ומבקש ממך סליחה, אז זה בעצם נעשה כדי לפרנס את כאבי הבטן שאני מרגיש. אני בעצם עושה את זה בשבילי, לא בשבילך. אבל אם אני לא מרגיש שום כאבי בטן, אני אדיש לחלוטין, אצלי קטוע שם האגף של האמפתיה. אוקיי, לא נמצא, לא קיים. בסדר? נשרף. אז עכשיו מה? אבל אני יודע שהייתי לא בסדר, ואני הולך ומבקש ממך סליחה. זו בקשה סליחה הכי טהורה שיכולה להיות. אני עושה את זה באמת בגלל שאני מבין שהייתי לא בסדר, ושזה מה שראוי לעשות. אז, נו, אז, אז זה, זה בדיוק מה שצוחק שילר, נכון? אז שילר צוחק בעצם על זה. מה התשובה? התשובה היא שקאנט צודק, ושילר גם צודק. גם אשתו של השופט גם צודקת. מה זאת אומרת? ברור, זה מביא אותי חזרה ל... לעגלי טל בהקדמה, זאת אומרת, ומדי דברי בו, זכור אזכור מה ששמעתי קצת בני אדם טועין מדרך השכל, בעניין לימוד תורתנו הקדושה. ואמרו, כי הלומד ומחדש חידושים, ושמח ומתענג בלימודו, אין זה לימוד התורה כל כך לשמה. כמו אם היה לומד בפשיטות שאין לו מהלימוד שום תענוג, והוא רק לשם מצווה. אבל הלומד ומתענג בלימודו, הרי מתערב בלימודו גם הנעת עצמו. אז הלימוד לא לשמה. זאת אומרת, העגלתל מביא שהוא שמע שיש כאלה שטועים בדרך השכל וחושבים כך. ואז הוא אומר, הוא באמת, זה טעות מפורסם. ועד רבה, זה עיקר מצוות לימוד התורה, להיות סס ושמח ומתענג בלימודו. ואז דברי תורה נבלעים בדמו. ומאחר שנהנה מדברי תורה, הוא נעשה דבוק לתורה. ואין פירוש רש"י סנהדרין וכו'. בזוהר הקדוש, בין יצר טוב ובין יצר רע, אינם מתגדלים, אלא מתוך שמחה. יצר הטוב מתגדל מתוך שמחה של תורה, ויצר הרע, לא משנה. ואם אמרת שעל ידי השמחה שיש לו מהלימוד נקרא שלא לשמה, או על כל פנים לשמה ושלא לשמה, הרי שמחה זו עוד מגרע כוח המצווה, הוא מכה אורה. ואיך יגדל מזה יצר הטוב? כיוון שיצר הטוב מתגדל מזה, בוודאי זהו עיקר המצווה. אוקיי? אז זה דברים מפורסמים של עגלי טל. אבל בהמשך, יש שני משפטים פחות מפורסמים. הוא אומר ככה, הוא מודינה, אני מודה, שהלומד לא לשם מצוות הלימוד, רק מחמת שיש לו תענוג בלימודו, הרי זה נקרא לימוד שלא לשמה. כהה דאוכל מצה שלא לשם מצווה, רק לשם תענוג אכילה. ובהאמרו, לעולם יעסוק אדם בתורה ומצוות שלא לשמה, שמתוך שלא לשמה בא לשמה. אבל לומד לשם מצווה ומתענג בלימודו, הרי זה לימוד לשמה וכולו קודש, כי גם התענוג מצווה. מה הקאץ' פה? בעצם רוצה לומר, שלפעמים יכול להיות לבן אדם מניע כפול למעשה שלו. או לפני המניע כפול. אני לומד בשביל המצווה. אוקיי? רק בשביל המצווה. שם שמיים. אבל חוץ מזה אני גם נהנה. אני גם נהנה. אז ברור שזה לא מגרע את המצווה, הוא טוען אפילו שזה עוד מוסיף. המצווה עוד יותר משובחת, אבל זה בטח לא מגרע כוח המצווה. למה? כי הסיבה שאני לומד היא בגלל המצווה. זה שיש לי תענוג, זה לא אומר שאני לומד בגלל התענוג. אבל באמת, אם אני אלמד בגלל התענוג, לא רק שיש לי תענוג, אלא זאת גם תהיה הסיבה שבגללה אני לומד, זה באמת לימוד לא לשמה. אז אין פסול בזה שיש לך תענוג, אבל יש פסול בלימוד לשם התענוג. עכשיו, מה קורה? עכשיו אני צוחק כמו שילר. אז מה אני עכשיו אמור לעשות? יש לי תענוג בלימוד, אני אמור לרדוף את התענוג שלי ולהקפיד שאני אשנא ללמוד תורה, כי אז אני מוודא שאני לומד תורה לשם שמיים, רק בגלל המצווה. בסדר, בחרתי, הייתי הכי צדיק שיש. אני עם אהבה אינסופית לתורה, אני לא יכול ללמוד יותר ממה שהאהבה שלי גוררת אותי אליו. לא יכול לעשות יותר. לא, לא, אין, אני בנוי כך, אין שום סבל, הנאה צרופה. היפותטי, אבל אני לא... מה קורה במצב כזה? גם במצב כזה, שילר אומר, אתה בעצם כאילו, לפי קאנט, כן, אתה בעצם אמור לדאוג לזה שתסבול מכל רגע בלימוד, נכון? תמאס בדבר הזה, ואז אתה יכול להיות בטוח שלמדת רק לשם המצווה, לשם שמיים, אז אתה צדיק יסוד עולם. עכשיו, הנקודה היא שלא, אני טוען צעד נוסף, זה לא רק הטענה של העגל טל, שהוא אומר, השאלה מה מוטיבציה שלי ללמוד, לא האם יש לי הנאה, אלא למה אני לומד, האם לומד בגלל ההנאה, זה לא לשמה. האם אני לומד לשם המצווה, זה לשמה גם אם יש לי הנאה צרופה. זה שיש הנאה זה לא אומר כלום. זה לא מה שאני לומד בגלל ההנאה. לכן אין שום סיבה להיפטר מההנאה, כל עוד ברור שאני לומד לשם המצווה. נכון? הזכרתי, אני חושב, את הקל וחומר של יונה, בסוף ספר יונה, שהקדוש ברוך הוא אומר לו, היטב חרה לך על הקיקיון. כן? הוא אומר, היטב חרה לי על מוות. אתה חסת על הקיקיון שלא עמסת בו, לא עמלת בו ולא גידלתו, ואני לא אחוס על נינווה, העיר הגדולה של אלפים ובהמה רבה. זה וכדומה. זה קל וחומר של שטות. מה זה הקל וחומר הזה? יונה חס על הקיקיון, דייג אוהב דגים, מה שהגששים אומרים. יונה לא חס על הקיקיון, הוא היה צריך צל, הוא חס על עצמו. אז מה, איזה מין קל וחומר זה? אז אמרתי שיש לזה שתי תשובות. שתי תשובות בדבר. כשאתה אומר שא' לא דומה לב', יכול להיות שטעית בפרשנות של א', יכול להיות שטעית בפרשנות של ב', נכון? אתה אומר, לא דומה יונה על הקיקיון, כמו הקדוש ברוך הוא לנינווה. השאלה היא איפה הטעות? האם הטעות ביחס שלנו, בפרשנות שלנו ליונה, פרשנות שלנו לקדוש ברוך הוא? אני טוען שהטעות היא כפולה, שניהם. זאת אומרת, קודם כל יש לנו ראש קרימינלי. זאת אומרת, כשאנחנו רואים שיונה הרוויח מהקיקיון, היה לו צל, אז ברור לנו שכשהוא ביקש מהקדוש ברוך הוא, שהוא כעס על הקדוש ברוך הוא, על מה שהוא עשה שם, זה היה אינטרסנטי. לא נכון? יכול להיות שהוא זה היה למען הקיקיון. חוץ מזה הוא גם נהנה מהקיקיון. האם זה מה שהוא עשה זה בגלל ההנאה מהקיקיון? זאת אומרת, בשביל עצמו, מי אמר? זה פרשנים פוליטיים. כשאתה מוצא שלפוליטיקאי כלשהו יש אינטרס, אז ברור שהוא לא עובד לשם שמיים. הוא עושה זה בשביל האינטרס, זה לא נכון. זאת אומרת, יכול להיות שהוא עושה זה כי הוא באמת מאמין בזה. חוץ מזה, זה גם מקדם את האינטרסים שלו. אגב, בדרך כלל זה ככה. זאת אומרת, אם אתה עושה את מה שאתה מאמין בו, זה גם מקדם את האינטרסים שלך, כי אתה נבחרת בשביל לעשות את זה. לכן כל הפרשנות הפוליטית הזאת בנויה בצורה דפוקה, אוקיי? אז זה בדיוק אותו דבר, אנחנו פרשנים פוליטיים של יונה הנביא. יש פה גם קשר לפור, זה מה שהייתי צריך פה. למישהו יש הנאה, זה לא אומר שהוא עובד בשביל ההנאה. זה שיש לך הנאה, אז מה? אל תהיו פרשנים פוליטיים. זה שיש למישהו הנאה, זה לא אומר שהוא לומד בשביל ההנאה. רק להשלים את התמונה, יש גם טעות ביחס לקדוש ברוך הוא. הקדוש ברוך הוא רוצה את נינווה כי הוא צריך אותם, לא בשביל נינווה. בדיוק כמו שיונה היה צריך את הקיקיון, גם הקדוש ברוך הוא צריך את נינווה. זאת לא היה בורא אותם.
מה זאת אומרת לשם מצווה? מה זאת אומרת אתה לומד לשם מצווה? נניח אני לומד לשם זה שיגידו שאני גאון.
זה לא מצווה, לא שם. אתה עושה את זה לשם מצווה, כי יש מצווה ללמוד. זה את ידי חובה. זה נקרא לשם מצווה.
זה נקרא לשם מצווה?
כן, זה מצוות צריכות כוונה. מצוות צריכות כוונה, כוונה, כוונה. לצאת ידי חובה. לעשות את זה בשביל המצווה שבדבר. לא בשביל שום דבר אחר. אני לא מנענע את הלולב כדי להביא גשמים. אני מנענע את הלולב, כי בתורה כתוב לנענע הלולב. זה נקרא מצוות צריכות כוונה. זאת הכוונה שצריכה להיות במצווה. אם אתה חושב שזה גם יביא גשמים, אז אתה יכול לחשוב גם על זה. ואתה קודם כל, אתה צריך לעשות את זה בגלל שיש מצווה לטול לולב. עכשיו, אני רוצה אבל ללכת צעד אחד הלאה, מעבר לעגלתל, אני רוצה לטעון, גם אם אני, הרי ברור, קשה לעשות את ההבחנה הזאת. את אם אני נהנה מהלימוד, ברור שאני גם לומד בשביל ההנאה. נגיד שלא הייתה מצווה, הייתי לומד. ברור שכן, הרי אני נהנה. הייתי לומד את זה, כי מזה אני הכי נהנה. בסדר? אז הייתי לומד את זה גם בלי המצווה, נכון? אם אני נהנה מזה, אז למה לא? או דברים אחרים שאני עושה כשאני נהנה מהם למרות שאין מצווה. נכון? ברור שהייתי עושה. זאת אומרת, אי אפשר להגיד, תראו, אני נהנה, אבל אני לא עושה את זה בגלל ההנאה. זה לא קונה את הלוקש הזה. אם אתה נהנה, אז אתה גם עושה את זה בגלל ההנאה.
אבל מה הנאה? למשל, שיקראו לי את המצווה.
לא, הנאה, אתה נהנה מהאינטלקטואלית, מהלימוד.
זה
סקנד.
זה
סקנד. לא סקנד, זה זה, אני מדבר על זה. אני מדבר על זה.
אתה קורא סוגיה, מבין אותה.
אתה נהנה מהסוגיה, בסדר, אבל אתה נהנה מהסוגיה, אבל ברקע יש לך שיגידו שאתה...
לא, לא, למה? למה אתה חושד בי? גם פרשן פוליטי.
אתה אמרת...
אתה גם פרשן פוליטי. לא, אני נהנה מהסוגיה, זה הכל, לא שיקראו לי ולא כלום, אני בודד.
אז אגלה הייתה אומרת שזה לא טוב.
למה לא?
כי אתה רק נהנה מהסוגיה, אתה לומד בגלל ההנאה?
לא, אני לומד בגלל המצווה, רק יש לי הנאה. אבל אני לומד, למה אני לומד? בגלל המצווה. עכשיו אני שואל, כן, אבל הרי בינינו, ברור שאתה גם לומד בשביל ההנאה. אם אתה נהנה, אז אתה גם לומד בשביל ההנאה. פסיכולוגית, מושגית, זה לא חייב להיות, אבל פסיכולוגית זה ודאי נכון. לכן הדרישה יותר חלשה. השאלה הייתה, השאלה היא, האם היית לומד אם זה לא הייתה הנאה? אם היית לומד, גם אילו לא היית נהנה, זה נקרא לימוד לשמה. ברגע שאתה נהנה, ברור שאתה גם לומד בגלל ההנאה. אין בזה שום בעיה. את הביקורת של שילר אני לא מקבל אפילו ברמה הזאת. לא רק שלא פסול ליהנות, גם לא פסול ללמוד בשביל ההנאה. כל עוד, גם בלי ההנאה היית לומד, כי אתה לומד גם בשביל המצווה. אז אם ביחד, במקביל, אתה לומד גם בשביל ההנאה, זה בסדר גמור, זה לא פסל את המצווה. להפך אפילו אולי. אבל זה נקרא כוונה כפולה. יש סוגיות בזבחים, במנחות, כן, לשם פסח, לשם שלמים, מישהו שוחט קורבן, לשם שתי מטרות. זאת אומרת, לפעמים אתה עושה פעולה, ויש לך שתי מוטיבציות במקביל, למה אתה עושה אותה. וכל אחת מהן לחוד יכול שהייתה מספיקה כדי לעשות אותה. יש דוגמאות על זה בסרט כתובות. האחרונים מדברים על זה, מה קורה אם אתה עושה פעולה אסורה, תחת אקדח, תחת איומי אקדח. אבל היית עושה את זה גם בלי האקדח. תכננת לחתור גם ככה. מישהו עשה לך טובה ויהיה מלך עם אקדח. אז יש לך עכשיו תירוץ למה עשית את הדבר הזה. נו, מה לעשות? הייתי אנוס, שימו עליי עם אקדח. האם זה נקרא פעולה תחת אונס או לא? אז הדיון באחרונים, יש צנועות ופרוצות שם בתחילת כתובות. אבל זה עוד פעם אותו עניין. מה קורה כשיש לך מוטיבציה כפולה? אם יש לך מוטיבציה כפולה, האם זה אומר שכל אחת מהמוטיבציות לחוד נחשב את המוטיבציה שלך? או שלא. ואני חושב שכן, זה אומר שכל אחת מהמוטיבציה שלך לחוד היא בסדר. בעבודה לשמה, בלימוד לשמה, מה שנדרש זה לא שלא יהיה לך מטרה אחרת. אלא מה שנדרש זה שהמטרה שלך תהיה המצווה. אם יש לך גם מטרה אחרת, העיקר שיש לך גם את המוטיבציה של המצווה. אם היית עושה את זה בגלל המצווה לבדה, גם אילו לא היית נהנה, אז לא אכפת לי שאתה נהנה ואתה עושה את זה בגלל ההנאה. לא מפריע לי.
לא, דווקא בשלילי עכשיו דיברת עם האקדח, אם הוא אוכל חמץ בגלל שיש עליו אקדח, הוא היה אוכל חמץ גם ככה.
אז עוד פעם מוטיבציה כפולה. המוטיבציה היא להימלט מהאקדח וגם לאכול חמץ, הוא גם רוצה לאכול את החמץ עצמו. זה גם מוטיבציה כפולה, זה נקרא שלו מוטיבציה כפולה.
אבל עדיין אני רואה בו אנוס, יותר מאשר...
מי אמר? לא יודע. הוא היה אוכל את זה גם בלי האקדח. תגיד, אם... לא, הוא לא מתחרט, הוא החליט לאכול חמץ, הוא לא יודע בכלל שיש עליו אקדח. בכלל לא יודע. מישהו מכוון אקדח, והוא יודע, אם הוא לא יאכל את החמץ הזה, אני יורה בו. אבל הוא לא יודע, הוא בכלל עם הגב אליי. בסדר? מה אז? תכלס הוא אנוס, נכון? הוא לא יכול לא לאכול חמץ, אבל הוא לא יודע מזה בכלל. אז המוטיבציה הפסיכולוגית שלו, זה בגלל שהוא רוצה לאכול חמץ. עכשיו, מה זה משנה אם הוא גם יודע? עדיין, המוטיבציה שלו היא אותה מוטיבציה. הוא עדיין היה אוכל את זה גם ככה.
אם הוא יודע, הוא איבד את כל הבחירה.
נכון, אז מה? אבל הוא לא צריך, הוא בחר כבר, הוא בחר לאכול חמץ. בחר לאכול את החמץ עוד לפני האקדח, בלי האקדח. אז מה, למה זה משנה אם הוא יודע את האקדח? שאלה לא פשוטה, אוקיי? בסדר, לא משנה, אני אומר, זה שאלות של מוטיבציה כפולה. אומרת, מה קורה? אני חושב שלענייננו, גם בהקשר המוסרי, וגם בהקשר הדתי, ויש הקבלה בין שני הדברים האלה, גם בהקשר המוסרי וגם בהקשר הדתי, מוטיבציה כפולה זה בסדר גמור. אם אתה עושה את זה לשם שמיים, לשם המוסר, לשם הקדוש ברוך הוא בהלכה, לשם המוסר בהקשר המוסרי, אז זה שאתה גם עושה את זה בגלל שזה מרצה את היצר הטוב שלך, את הרצון לעשות טוב, אתה נהנה לעשות טוב. זה לא פוסל, זה בסדר. כל עוד היית עושה את זה גם בלי התחושה הנעימה הזאת בבטן. אוקיי? זאת אומרת, כוונה כפולה זה בסדר גמור. כל עוד יש לך גם את הכוונה הנכונה. וכאן טעה שילר. לא צריך להתגבר על ההנאה שיש לך כדי שהמעשה יהיה מוסרי צרוף. ואתה לא צריך אפילו להתגבר על זה שאתה עושה את זה בשביל ההנאה. אפילו זה לא. כל עוד היית עושה את זה היפותטית גם אילו לא הייתה הנאה. בסדר?
אם מה שאתה אומר, שאתה לומד סוגיה שהיא פחות מעניינת, אז המצווה שלך היא גדולה יותר. ככל שהסוגיה פחות מעניינת...
לא נכון, להפך, זה הטעות שעליה הוא מדבר. לא, ממש לא.
כשהיא פחות מעניינת...
זה פחות טוב.
האינטרס שלך, ההנאה שלך היא פחותה.
אז מה, אבל זה לא טוב שההנאה פחותה. אין עניין שההנאה תהיה פחותה.
מה?
אין עניין שההנאה תהיה פחותה. זה הטעות שעליה אגליטל מדבר.
לא אומר לך, תשאיר בסאונד, כאילו שיהיה חכם ותזיע ותזיע.
הפוך, אין עניין, טוב מאוד שאתה נהנה. כל עוד היית לומד גם בלי ההנאה.
תנאים טובים, תלמד טוב.
הזכיר לי שיש לי איזה חבר שהלך לחפש את רקן קניאבסקי פעם, בבין הזמנים, בבית, ברחוב רשבם שם. אז אשתו אמרה לו, הוא בנופש עכשיו. איפה בנופש? הוא אצל אחותו שם בבניין ליד, יש שם מזגן, הוא עבר עם הסטנדר למזגן. הוא בבין הזמנים. בכל אופן, לענייננו, הטענה היא שמה שקובע את המעשה המוסרי, זה הכוונה להיטיב. אתה עושה את המעשה כדי להיות מוסרי. זה בעצם מה שמגדיר את המעשה כמעשה... נכון, נכון. במובן מסוים, אפילו יכול להיות שרק היא חשובה. נגיד, אם אתה טעית, אתה מוסרי לחלוטין, למרות שאתה עשית מעשה זוועה. אבל אם עשית זה מתוך כוונה טובה, אז טעית, התוצאות הן בעייתיות. אבל מבחינת הערכה שלי אליך, זה בדיוק אותו דבר כמו האדם שעשה מעשה טוב. כיוון שמה שחשוב בהערכה המוסרית שלנו לבני אדם, זה הכוונות שלהם ולא המעשים שלהם. ברור שמי שכוונתו טובה רוצה לעשות מעשים טובים, אחרי זה לא כוונה טובה. אבל הוא יצויר שהוא טעה, הוא עשה מעשה רע, בלי מודעות, הוא לא ידע. והכוונה שלו הייתה טובה, הערכה היא אותה הערכה. ככה לדעתי לפחות. המעשה מצד עצמו לא צריך לתפוס שום משקל בהערכה המוסרית, רק הכוונות. כמובן שכוונות טובות מתבטאות בזה, שאתה רוצה לעשות מעשים טובים, כן, זה ברור, זה מה שנקרא כוונה טובה. אבל נפקא מינה, למשל, אם אתה לא יודע, טעית, התבלבלת, לא יודע. אותו דבר, אגב, כמו ביחס למישור המוסרי, כך גם ביחס למישור ההלכתי. כן, הרמב״ם בפרק שמיני, הלכות מלכים, בסוף פרק שמיני, הרמב״ם אומר שמי גוי שעושה שבע מצוות, מתוך הכריע הדעת, כי הוא חושב שכך ראוי להתנהג, הוא לא מחסידי אומות העולם, אלא מחכמיהם. גרסה ולא מחכמיהם, אבל גרסה המדויקת יותר זה אלא מחכמיהם. מה הכוונה? בתרגום לעברית, לפחות איך שאני מבין, זה מעשה שיש לו ערך אנושי, מוסרי, אבל אין לו ערך דתי. הוא מחכמי אומות העולם, מעשה טוב. אבל לא מחסידיהם, אין לזה ערך דתי. למה? בגלל שאדם צריך לעשות את המעשה הדתי מתוך מחויבות לציווי הדתי. בדיוק כמו שכאן דיבר על המוסר, הרמב״ם מדבר על ההלכה. בכל הקשר ערכי, נורמטיבי, יש ערך למעשה שלך אם אתה עושה אותו למען הערך הזה. במוסר זה למען המוסר, בהלכה זה למען הציווי, כן, למען ההלכה, אוקיי? המוטיבציה היא זו שקובעת את ערכו של המעשה, ולא המעשה עצמו. מעניין שבאותו הקשר, ברמב״ם רואים את זה בכמה מקומות, את התפיסה הזאת של הרמב״ם בהלכות עבודה זרה, בפרק ג' הלכה ו', יש מחלוקת אביי ורבא. בסנהדרין, מה קורה עם מי שעובד עבודה זרה מאהבה או מיראה? מי שעובד עבודה זרה, מאהבה או מאירה, בסדר? אז רבא אומר, פטור, והבאי אומר חייב. הרמב״ם פוסק כמו רבא, זה לא יעל כגם, אז מחלוקת הבאי ורבא, הלכה כמו רבא. אז הרמב״ם פוסק שמי שעובד מעבודה זרה, מאהבה או מאירה, פטור. הרבד אומר, ואני אומר, מאהבת אדם ויראת אדם, לא אהבה ויראה של האליל. למה? כי אם הוא עובד עבודה זרה מאהבה ויראה של האליל, אז זה עבודה זרה למהדרין. למה הוא פטור? איזה עבודה זרה אחרת יש? במקום לאהוב ולראות את הקדוש ברוך הוא, אתה אוהב וירא את האליל. אז זה עבודה זרה למהדרין. מה יכול להיות יותר עבודה זרה מזה? לכן ברור שזה עבודה זרה מאהבה ויראה של אדם. כך מפרש רש"י, כך מפרש הריב"ש, כך מפרש העיבד, כך מפרשים כמעט כל הראשונים. אבל הרמב״ם כותב לא כך. הרמב״ם כותב, מי שעובד עבודה זרה מאהבה או מיראה פטור, מאהבה ומיראה של אדם. אז מה כן? אז מתי זה כן עבודה זרה? אם הוא פטור על זה, אז כן, זאת השאלה. למה כל הראשונים, הרי זה לא פשט הגמרא. פשט הגמרא הוא כמו הרמב״ם. מי שעובד עבודה זרה מאהבה או מיראה, הכוונה אהבה ומיראה של האליל, פטור. הסברה, אז מתי יהיה חייב? זה עבודה זרה. לכן כל הראשונים סוטים מהפשט של הגמרא, אומרים, זה אהבה ויראה של אדם. הרמב״ם אומר, לא, זה אהבה ויראה של האליל. אז מה זה עבודה זרה למהדרין? כן, זה הלכות עבודה זרה. זה לדעת איך עובדים עבודה זרה למהדרין. אוקיי? אז ככה זה לא עבודה זרה למהדרין. איך כן? לא, הפוך, זה לא למהדרין. אז הרמב״ם אומר שמה, אלא אם כן קיבלו עליו באלוה. קבלה באלוה. מה זה קבלה באלוה? להבדיל מאהבה ויראה של האליל. תשבו על הקדוש ברוך הוא. שאני אוהב את הקדוש ברוך הוא מאהבה או מיראה, זה עבודת השם טובה? לא. לא. מקביל, אותו דבר. מה כן? מה זה עבודת השם המושלמת? נכון? כי קיבלתי אותו עליי באלוה. מה זה אלוה? למה דיינים נקראים אלוהים במקרא? כי מה שהם מצווים אני צריך לעשות. יש להם סמכות שנובעת מהיותם דיינים, גם לא מזה שהם צודקים בכלל. אפילו אם הם לא צודקים. אם הוא הדיין, אתה חייב לקיים, נכון? זה נקרא אלוה. קבלה באלוה, פירוש הדבר, מה שהוא אומר, אני חייב לעשות. כי הוא אמר, לא כי זה הגיוני, לא כי זה נותן לי משהו, לא כי אני אוהב אותו, ולא כי אני ירא ממנו, אלא כי הוא האלוה, נקודה. עכשיו, על גבי זה, אני גם מצווה, לא רק שראוי, אלא אני מצווה לאהוב ולראות את הקדוש ברוך הוא. זה שתי מצוות, לאהבת השם ויראת השם. אבל המוטיבציה לעבודה היא לא האהבה והיראה. המוטיבציה לעבודה היא הקבלה באלוה. אותו דבר מה שהרמב״ם כתב בסוף פרק ח' בהלכות מלכים, שהוא אומר שהעבודה או קיום מצווה זה כאשר אתה עושה זה בגלל הציווי. זה מצד אחד. מצד שני, בפרק 60 משמונה פרקים, הרמב״ם כותב שם, מתחיל בשאלה. שהפילוסופים אומרים שעדיף אדם שמזדהה עם המעשה הטוב, מאשר אדם שנאבק ביצרו ומתגבר עליו, ובכל זאת עושה את המעשה הטוב. או נקרא לזה הכובש את יצרו והשלם. או הישר, אני לא זוכר כבר את המינוח של הרמב״ם, כל כך הוא מתורגם מערבית. אז הוא אומר, הפילוסופים אומרים שעדיף השלם מהכובש את יצרו. אבל רבותינו אומרים לו, אל תאמר אי אפשי לכל בשר חזיר, אלא אפשי ואפשי, ומה יעשה ומי שבשמיים גזר עליי. עדיף מי שכובש את יצרו. אבל מבחינת הרמב״ם זאת קושייה. הוא לא אומר, חכמינו אומרו ככה, אז הפילוסופים אומרים שטויות. לא, הוא אומר, הפילוסופים אומרים ככה, והחכמים אומרים ככה, אז יש לי סתירה, מה עושים עם זה? קושייה. אומר הרמב״ם, שימו לב לדוגמאות שמובאות בברייתא הזאת של אל תאמר אי אפשי. דוגמאות זה אכילת חזיר ולבישת שעטנז. זה הכל מצוות שמעיות. מצוות שאין להם היגיון פשוט. לא מצוות מוסריות. נכון? במצוות האלה עדיף להיות כובש מאשר ישר. במצוות האלה עדיף מי ש... יש לו יצר לעבור עליהם, והוא מתגבר ולא עובר עליהם. מאשר מי שבאופן טבעי, טוב לו עם זה. לעומת זאת, במצוות המוסריות, צריך להיות, שם עדיף בעיני הקדוש ברוך הוא, מי שמזדהה עם המצווה הזאת, גם בנטייתו הטבעית, ולא מי שיש לו יצר רע, אבל הוא מצליח להתגבר והוא עושה הכל נכון. אבל היצר שלו עדיין הולך לו לכיוונים אחרים. לא, שם עדיף להיות ישר ולא כובש. אוקיי? עכשיו, צריך להבין שהדבר הזה סותר את מה שראינו ברמב״ם קודם. כי הרמב״ם קודם הרי אמר שצריך לעשות את הדברים מתוך הציווי, נכון? ולא מתוך הזדהות. עכשיו, צריך להבין שהרמב״ם, כשהוא מדבר בהלכות מלכים, הוא מדבר על שבע מצוות בני נוח. שבע מצוות בני נוח שייכות לאגף של המצוות השכליות, לא השימיות. עבר מן החי אפשר לדון, אבל הרמב״ם עצמו אומר, והם דברים שהדעת נוטה להם. את הרמב״ם מבין ששבע מצוות בני נוח זה המצוות המוסריות, המצוות ההגיוניות, אוקיי? ושם אומר הרמב״ם שמי שעושה את זה בגלל הכרעי הדעת, אז הוא מחכמי אומות העולם, אבל לא מחסידיהם. אין לזה ערך דתי, זאת לא מצווה. דייק טוב, הכל בסדר. אבל מצווה זה לא. כי בשביל שיהיה מצווה, אתה צריך לעשות את זה בגלל הציווי. איך זה מתיישב עם מה שהוא אומר בפרק השישי? זה מתיישב בדיוק כמו שראינו קודם. זאת אומרת, ברור שעדיף שתהיה מזוהה עם זה. זה לא אומר שאתה תעשה את זה בגלל העובדה שאתה מזוהה עם זה. אתה שואל, למה אני נותן צדקה לעני? כי הקדוש ברוך הוא ציווה. אני גם מרחם עליו, ואני גם יש לי נטייה טבעית לתת לו, והייתי נותן לו גם בלי הציווי של הקדוש ברוך הוא. ועדיין זה בסדר. למה זה בסדר? כי גם הייתי נותן לו אילו לא הייתי מרחם עליו. רק בגלל הציווי. גם זה היה מספיק כדי שאני אתן לו. אם זה ככה, אז הכל בסדר, זה כוונה כפולה.
בעלי תשובה גדולים מצדיקים.
אוקיי.
זה מה שאתה אומר.
לא בדיוק, אבל זה דומה. שם יש משהו קצת שונה, זה גם כן מערכה אחרת. צריך לדון עליה. בסדר, אני אשלח לך מאמר שכתבתי על זה פעם. שם השאלה היא מה שעדיף זה הדרך או התוצאה. בעל תשובה מול צדיק, אבל נגיד שהבעל תשובה הוא מושלם. הוא צריך לתקן הכל, להגיע למצב השלם. יכול להיות יותר, צדיק גמור. איך יכול להיות יותר מצדיק גמור? איך בעל תשובה עדיף מצדיק גמור? ברור שמה שחשוב...
הוא לא מתמודד, הוא כן מתמודד.
גם הצדיק גמור מתמודד, למה לא מתמודד? הוא רק לא חטא. כן?
לא ככה.
מי אמר לך? הוא לא חטא. הוא הצליח להתגבר כל הזמן על יצרו. הבעל תשובה חטא, ועכשיו חוזר בתשובה. ההבדל ביניהם שאין להם יצר, מי אמר? מה, לצדיק גמור אין יצר? בעל התניא רוצה לטעון טענה כזאת, אבל אין זה שום סיבה לחשוב
כך. אותו דוגמה שטענת קודם, שאתה מלמד את החבר'ה, את האוכלוסייה, שהוא מלמד אותו רק ללכת בצורה מסודרת.
בסדר, את הדוגמאות אני יודע, רק מי אמר לך שזה מה שנקרא צדיק? למה אתה חושב שצדיק זה מישהו שאין לו יצר? כתוב כל הגדול מחברו יצרו גדול ממנו. למה? הצדיק יש לו יצר, הוא רק לא נפל אף פעם. הוא לא חטא, כי הוא הצליח להתגבר כל הזמן. הבעל תשובה נפל, ואחרי זה הוא חוזר בתשובה. זה לא מה שאין לו יצר. כן אמרתי, זה לא אותו דבר. כן, מה כן, ההבדל שם יש יסוד אחר, שגם הוא מעניין. שאם הבעל תשובה עדיף מצדיק גמור, זה אומר שיש ערך גם לדרך ולא רק לתוצאה. לא, זה לא... זה לא תהליך מרקובי. אה? לא, חז"ל אומרים שעדיף בעל תשובה. חז"ל אומרים שבעל תשובה עדיף.
בעל תשובה עדיף, כתוב.
חז"ל. זה בגמר. בעל תשובה עדיף מצדיק. לא
לעודד.
בעל תשובה עדיף מצדיק גמור. הוא עדיף. למה הוא עדיף? בגלל שהוא עבר דרך כלשהי, ולדרך יש חשיבות לא פחות מאשר לתוצאה. אם אתה השתפרת, ההשתפרות זה לא אמצעי רק כדי להיות במצב יותר משופר. להשתפרות עצמה יש ערך. עצם העובדה שאתה מתקדם. לא, 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 אני מדבר על צדיק הגמור, זה כמודל אוטופי. צדיק גמור זה מישהו שהוא מושלם כל הזמן. אחרת הוא בעל תשובה, הוא בעל תשובה בדרגתו שלו. בסדר, זה בעל תשובה, זה עדיין בעל תשובה. בסדר? רק מאוד היפותטיות כמובן.
אז גם הצדיק בעל תשובה כל הזמן.
אם הוא בעל תשובה כל הזמן, אז הוא לא הצדיק שעליו מדובר שם. עכשיו אנחנו עושים השוואה בין שתי דמויות היפותטיות. זה טיפולוגי. כן, יש את הצדיק הגמור, הוא לא חטא אף פעם, הוא מושלם. הוא לא יכול להתקדם לשום מקום, הוא נולד מושלם, מת מושלם, הוא מושלם כל הזמן. והבעל תשובה זה מישהו שמתקדם. אז אומרים לי שההתקדמות היא לא רק אמצעי כדי להגיע למצב מושלם יותר, אלא לתהליך ההתקדמות בעצמו יש ערך. הנגזרת היא לא רק כדי לעלות במעלה הפונקציה. יש ערך לנגזרת. בסדר? לשינוי עצמו. זה מה שהרב קוק כותב באורות הקודש בחלק ב', הוא אומר שההשתלמות בעצמה היא גם אחד הערכים. עצם העובדה שאתה משתלם, זה בעצמו אחד הערכים, ולכן הוא מקשה קושייה, אז איך הקדוש ברוך הוא יכול להשתלם? את השלמות הזאת אין לו. הוא לא יכול להשתלם, כי הוא כבר מושלם. אז יש פה בעיה, מה שבגלל זה הוא צריך אותנו. אפרופו יונה הנביא, שדיברנו, שהקדוש ברוך הוא צריך את נינווה, בשביל זה הוא צריך את נינווה, כדי שהם יעשו תשובה. על זה כל ספר יונה הולך. כל ספר יונה הולך על זה, כדי להגיד לנו, הקדוש ברוך הוא צריך אותנו. למה הוא צריך אותנו? לא כדי שלא נחטא, הפוך. כדי שנחטא ונעשה תשובה. כי בשביל לא לחטוא גם הוא יודע. קדוש ברוך הוא. אבל ההשתפרות, האפשרות שלך להתקדם, את זה לקדוש ברוך הוא אין. הוא היה צריך לייצר יצורים כאלה שיכולים ליפול ולהשתפר. במובן מסוים, בעל תשובה הוא תכליתו של העולם. זה לא תשובה, זה לא איזה פתרון למצב שנקלענו, טוב, חטאנו, איך יוצאים מזה? לא, העולם נברא כדי שנחטא ונצא מזה. שבע ייפול צדיק וקם, כן? לכן יש חסידים שאומרים, אני נסחף קצת פה עם הסוגריים האלה, אבל יש חסידים כאלה שאומרים שכתוב, אל תאמר הכתב ואשוב, הכתב ואשוב, שמי שאומר הכתב ואשוב, אין מספיקים בידו לעשות תשובה. מה ואמינה להגיד הכתב ואשוב? סתם כי אני אעשה חיים, ואחרי זה אני אעשה תשובה, והכל יהיה בסדר. לא. ואמינה היא כדי להיות בעל תשובה שהוא יותר גדול מצדיק גמור. זה לשם שמיים הכל. אני רוצה לחטוא ולשוב. כי זה, אחרת אני סתם צדיק גמור. אני רוצה להיות עוד יותר גדול מצדיק גמור. לחטוא ולשוב. חידוש הוא, עזוב, אתה תחטא גם בלי להשתדל. אל תשתדל לחטוא. את זה לא מומלץ לעשות. למרות שהווה אמינה נכונה, אבל לא מומלץ לעשות את זה. עזוב, אל תדאג. יהיה לך דרך. יהיה לך מה לעשות גם בלי שתעשה את זה במו ידך. זה היה... טוב, לענייננו, מה שאני בעצם רוצה לומר, זה שגם בהקשר המוסרי, וגם בהקשר ההלכתי, בעצם מה שקובע זה המוטיבציה שלך. אם המוטיבציה שלך בעשיית המעשה היא עשיית טוב, בשביל זה עשית את המעשה הזה, אז הוא מעשה מוסרי. כמובן, הכל צריך להתקיים כמו שאמרתי קודם. אתה עושה את זה לא מתוך אינטרס, אלא כדי לעשות טוב. אתה עושה את זה מתוך הכרעה, כי אחרת אין דבר כזה כדי. לא, אתה פשוט עושה כי כזה אתה. כשאתה מדבר על כדי, זה בעצם ממצא את כל הקריטריונים או כל הדרישות שאמרתי בהתחלה, אוקיי? ואותו דבר בהקשר של המעשה הדתי. גם המעשה הדתי יש לו ערך דתי, אך ורק אם הוא נעשה לשם המטרה הדתית, לעבודת השם, כן? לתוך המחויבות לציווי של הקדוש ברוך הוא. עד כאן זה ההגדרה של הפעולה הדתית. עכשיו, אני רוצה להתקדם צעד אחד הלאה. קאנט בעצם, כמו שאמרתי קודם, בתורת המוסר שלו, הנתון הראשון הוא באמת אומר שהמעשה המוסרי מוגדר על פי המוטיבציה שלו. מעשה יחשב כמעשה מוסרי, אם אתה עושה אותו לשם המטרה המוסרית, ולא לשם שום מטרה אחרת. אחרי זה, הוא ממשיך לומר, זה בעצם, הוא קורא לדבר הזה צו קטגורי. הצו הקטגורי של קאנט זה בעצם... הוא קטגורי במובן הזה שאתה עושה אותו מעצם היותו בצו הקטגורי. לא משום סיבה אחרת. יש ציוויים שאותם אני עושה מסיבות אחרות. נגיד, אני שומע לשוטר בכביש ואני לא עובר את המהירות המותרת כי אני מפחד מהכנס. זה לא נקרא ציות קטגורי. זה ציות אינטרסנטי. כן? צו קטגורי זה צו שמצפה ממך לציות בגלל עצם העובדה שיש צו כזה. כמו עם אלוהים, כן? שאלוהים זה מישהו שמצייתים לו מעצם העובדה שהוא אלוהים. כמו הדיינים, כמו... אז זה נקרא צו קטגוריה. עכשיו, קאנט ממשיך ואומר, ומה תוכן הצו הזה? אני צריך לרצות את הטוב, נכון? מה אני אמור לרצות? מה מגדיר את המושג טוב, שאותו אני צריך לרצות? אני מגדיר את המעשה המוסרי דרך זה שהוא נעשה מתוך המוטיבציה לעשיית טוב, נכון? אבל מה תוכנה של אותה מוטיבציה? כשאני... שואל את עצמי, אוקיי, למה אני אמור להתכוון עכשיו כדי להיות אדם מוסרי? מה, אני מתכוון, אמור להתכוון כדי לעשות את המעשה המוסרי? אבל מה זה המעשה המוסרי?
מה שהם כולם היו עושים.
זהו. אז קאנט מגיע לניסוח שרשרת של שיקולים פילוסופיים, לא חשוב, יש בכמה חיבורים שלו, שלושה חיבורים שלו למעשה, זה מופיע. קאנט אומר, מגיע בסופו של דבר לצו הבא. כן? עשה מעשיך רק על פי אותו הכלל המעשי, אשר בקבלך אותו, תוכל לרצות גם כן כי יהיה לחוק כללי.
זה נורא תלוי מתי. בזום היה להם את הזה,
ובו... אם היית רוצה שזה... שיש להם זה יפה, אני לא שואל מה יש, אני שואל מה צריך להיות. כאן נותן לי קריטריון. הוא אומר לי, אתה רוצה לדעת אם מעשה מסוים הוא מוסרי או לא? אתה צריך לעשות את החשבון הבא. נגיד שכל העולם היה עושה את המעשה הזה במצב הזה. האם זה היה עולם טוב מבחינתך? אם כן, אז זה מעשה מוסרי. אם לא, אז לא.
זה דומה,
הצו הקטגורי. דומה למה שאומר הלל הזקן, מה ששנו עליך לא תעשה לחברך, אבל זה לא בדיוק אותו דבר, אולי לא, זאת אומרת, צריך לבדוק את זה עוד, אני אעיר על זה עוד מעט.
יש חברות שאצלם הטוב והרע,
אבל אני,
לא,
מה אכפת לי, יש חברות גם
לא
ש...
כל העולם.
יש גם חברות שלא מעניין אותן הטוב והרע, אז מה אם יש? מה אכפת לי? אני לא מדבר עכשיו על מה החברות עושות. מדבר על השאלה מה, איך ראוי לנהוג. אם יש חברות אחרות, אז הן נוהגות לא כראוי. מה אני אמור לעשות עם זה? העובדה שיש חברות שנוהגות באופן מסוים לא מוכיחה כלום. כמו שהעובדה שיש אתאיסטים מוסריים לא מוכיחה שאתאיזם ומוסר
אתה
מתיישבים
תולה
זה
את
עם זה.
החברה שבאת, אני ש...
לא, לא תולה את זה בשום חברה. אני עושה את החשבון עם עצמי. כל החברה יכולה לרקוד הורה. אני עושה את החשבון עם עצמי. אני שואל את עצמי, מבחינתך, מבחינתי, כן? אני מדבר אל הראי. כן? אם כל העולם היה מתנהג באופן הזה, אתה מרוצה מהעולם שאתה רואה מול העיניים? אם כן, זה מעשה מוסרי. ואם לא, אז לא. אם אתה תגיע לתשובה אחרת ממני, אין בעיה, אז תעשה אחרת. אני לא מדבר כרגע על אובייקטיביות של המוסר. זה עוד דיון. אתה יודע? זה הקריטריון של קאנט. עכשיו, הקריטריון הזה, כמובן, מאוד קשה לגזור ממנו מסקנות מעשיות. שאני נמצא בסיטואציה מסוימת, ואני רוצה להשתמש בצו הקטגורי כדי לדעת מה מוטל עליי לעשות. יש הרבה ערעורים שעלו על זה, זה מאוד, מוגדר מאוד אמורפי, אוקיי? אני יודע מה, ראוי ללכת ללמוד רפואה? או להציל חיים של אנשים, נכון? הייתם רוצים שכל העולם ילך ללמוד רפואה? לא נראה לי, נכון? לא, לא, לא עולם בריא שכל העולם הולך ללמוד רפואה. אז לא הייתי רוצה שיהיה לחוק כללי. תגיד לו, כן, הייתי רוצה שאלה שמוכשרים ומתאימים לזה ילכו ללמוד רפואה. אז מה נשאר מצב הקטגוריה? אז תמיד אני יכול להגדיר, אני רוצה לגנוב, כי אני רוצה להרוויח. הייתי רוצה שכל מי שהוא אני, אני באלף, יגנוב כדי שיוכל להרוויח. הנה, יש לי צו כללי, שהוא במקרה רק מתייחס... אתם מבינים שאי אפשר פה באמת להגיע למסקנות חד משמעיות מתוך הניסוח הכללי הזה. ועדיין, אני חושב שזה ניסוח מאוד מעניין, יש לו הרבה השלכות, צריך להיזהר לא לקחת אותו רחוק מדי, זה אני מסכים. אבל יש לו הרבה מאוד השלכות. אתן לכם דוגמה אחת. לא, שני הדוגמאות. לא, כן, אתן לכם דוגמה. נגיד, האם צריך לציית להוראות פיקוד העורף, שיש אזעקה להיכנס למרחב מוגן? על פניו אין שום סיבה בעולם. זה פשוט דבילי. הסכנה היא אפס. זה ברור. סיכוי להיפגע אפס מוחלט. אפס הרבה יותר קטן הסיכוי להיפגע, מאשר הסיכוי להיפגע בתאונת דרכים. זה ברור. לכן, אם אני שואל את עצמי, אני עושה חשבון, את חשבון נפשי, להיכנס למרחב מוגן או לא. אם אני לא אכנס, אני אפגע בסיכוי של 10 במינוס 100. אם אני אכנס, אני אפגע בסיכוי של 10 במינוס 200. גם זה יכול לקרות. כן? בסדר, נו, על 10 במינוס 100 אני לא שם אגורה. זאת אומרת, אני לוקח כל חיי, כל יום ויום, אני לוקח סיכונים הרבה יותר גדולים. אין שום סיבה בעולם לציית להוראות פיקוד העורף. אז למה בכל זאת? אולי לא.
כולם ינהגו כמוך.
נכון. כי אם כולם יעשו את החשבון הזה, אז הרי יהיו כמה כאלה שכן ייפגעו, נכון? באיזשהו מקום הטיל כן נופל. בטוח, אבל סיכוי כבר גבוה. נכון? אם כולם לא יצייתו לפיקוד העורף. אז כשאני עושה את החשבון האישי שלי, אין שום סיבה להתחבא. אבל אם כולם יעשו את זה, אז ודאי שמישהו ייפגע. לא הייתי רוצה שזה יהיה לחוק כללי. אם לא היית רוצה שזה יהיה לחוק כללי, אז גם אתה עצמך אל תעשה את זה. למרות שמבחינתך, לפה או לשם, כולם נכנסים למרחבים המוגנים גם ככה. זה לא שאם אני לא אכנס, אז כולם גם לא ייכנסו. כל אחד עושה את ההחלטות שלו. אז אם אני אכנס או לא אכנס, זה רק חשבון שלי. אז מה אכפת לי אם כולם היו עושים? זה שאני לא אעשה, זה אומר שכולם לא ייכנסו למרחב מוגן. מה, כולם קוראים בעיתון מה אני עשיתי ומחכים אותי? זה לא רלוונטי. וכל כך, ההחלטה שלי נוגעת רק אליי. אז למה באמת להיכנס? כי יש כלל עקרוני שאומר שצריך לעשות את מה שהייתי רוצה שיהיה לחוק כללי. לא כי כולם באמת יעשו את זה. הם לא יעשו את זה. אלא זה קריטריון היפותטי. אני עושה איזשהו חשבון היפותטי. אם כולם היו עושים את זה, זה היה בסדר? אם כן טוב. אם לא, אז לא. ולכן אני לא עושה את זה. נפקמינה, למשל, שאלו אותי באתר פעם, מישהו נתקע מחוץ לבניין בשבת, והמנגנון החשמלי ננעל. בסדר? האם נשמעת הזקה? האם מותר לו להפעיל את המנגנון הזה כדי להיכנס למרחב מוגן? אמרתי לו שלדעתי לא. למה? כי אם היית נכנס בגלל שזה מסוכן, פיקוח נפש דוחה שבת. אתה עושה את הכל, כי זה פיקוח נפש. אין פה שום פיקוח נפש. אתה עושה את זה רק בגלל הצו הקטגורי. הצו הקטגורי לא דוחה שבת. אז אם לא ננעלת, כל אחד צריך להיכנס למרחב מוגן. אבל להצדיק חילול שבת על זה, אין פה סכנה באמת. נכון? לכן אסור לעשות את זה. הנה נפקמינה למשל. עכשיו, אם הטענה שלי, אם הטענה היא טענה תוצאתית, ועל זה אני אדבר קצת יותר בהמשך, אבל אם הטענה הייתה, הטענה של קאנט נראית להרבה אנשים טענה תוצאתית. אם אתה תעשה את זה, כולם יעשו את זה, ואז מישהו ייפגע. טעות. זה לא טענה תוצאתית. כי אם אני אעשה את זה, זה לא יגרום לאף אחד אחר לעשות את זה. הוא לא אומר כאן שאם אתה תעשה את זה, אז באמת כולם יעשו את זה. זה לא הנקודה. הוא אומר, אם לא יצויר שכולם היו עושים את זה, זה היה עולם טוב או לא. לא, הוא לא אומר שאם אתה תעשה את זה, אז באמת גם זה מה שיקרה. זה לא יקרה. מה שאני עושה נוגע רק אליי, אף אחד לא מושפע מההחלטות שלי. בסדר? לכן בעצם זה לא החלטה תוצאתית. אתה צריך לעשות את זה בגלל הצו הקטגורי, לא בגלל זה פיקוח נפש, זה לא פיקוח נפש. זה בגלל הצו הקטגורי. אבל הצו הקטגורי לא דוחה שבת, פיקוח נפש, כן. בסדר? עכשיו, אני אמרתי את זה כי אני ארצה לחדד בהמשך, לחדד יותר את הנקודה הזאת, מה בין צו קטגורי לבין תוצאתיות. כי זה לא תוצאתי וזה מאוד חשוב לענייננו. אז את זה בפעם הבאה.
תודה רבה.